Leib Munaskin or Lavasholem, I asked Liat Larebe, in Morocco. הוא היה מאוד מאוד חסידי, ובעיקר החסידות שלו התבטא בזה שהיה מקושר לרבי. אני רוצה להקדים שבגלל חסידים, מה שהוא היה יותר חסיד, אז הוא היה יותר מקושר לרבי. מיימר המוסגר, לפני שאני אספר מה שהוא כתב לרבה, מצאו מכתב אצל אחד מהעובדים, הפקידים הבכירים בג'וינט. הג'וינט זה היה ארגון שלאחרי השואה הם נתנו כסף כדי שעם ישראל יוכלו עוד פעם להתאושש לאחרי השואה. הרבי שלח שלוחים למרוקו, אז הם גם נסו לתת כסף למרוקו. מצאו מכתב אצל יהודי שהיה במחירי הג'וינט, שהיה נוסע למרוקו, והיה שליח אחד שם שקראו לרב סעדיה ליברוב. רב סעדיה ליברוב, בשבילו מרוקו זה היה גלות כפשוטו. הוא היה רוסי בכל רמח עבריו, הוא לא ידע את השפה שלהם, הוא לא היה סתם בעיר הבירה, הוא היה באיזושהי כפר נידח. ומה היה התפקיד שלו? ללמד ילדים אלף בייס, חומש, והוא מאוד השקיע בזה. אני זוכר שבחורים דיברו על סעדיה ליברוב, שלא כל כך מקושר, הוא מקושר לרב הרשע, ולא לרב הלייץ, עד כדי כך בשבע ברוך שלי, אז התוועד רב מנדל ורבד רב סעדיה. אז רב מנדל, כולם ידעו שהוא מקושר לרב בכל רמה חבריו. הוא חי את הרב רב סעדיה, היום מדבר על הרב דלפוטה, הרב דלזון, הרב האבא ורב הבן. זה הרב רייץ ורב... אז יצא השם כזה שהוא לא כל כך מקושר לרב. אבל הסיפור הזה מפריך את זה. הוא אומר שהוא היה מגיע למרוקו היהודי הזה, הוא השליח של הג'וינט. הוא אומר, כדי להגיע לכפר, הוא לא יכול לנסוע עם רכבת או עם מכונית. היה חלק מהדרך שפשוט היה צריך לעלות על חמור או סוס כדי להגיע לכפר הזה. זה כבר נידח שהיה שום דבר, גשמיס לא היה שם. וכך רב סעדיה לימד את התלמידים, הוא היה בשליחות של הרבי. והיה מגיע, אז אשתו הייתה מכבדת אותו לאכול, מה? אורז, זה היה כבר סעודת מלאכים שם. פעם אחת הוא מגיע, ככה מצאו בכתובים שלו. מישהו שלח לי את זה, פעם אחת הוא הגיע, כשנכנס לבית, אז אשתו של רב סעדיה אומרת לו, היום לא תוכלו לדבר עם הבעלי, הוא בעולם אחר לגמרי. מה קרה? הוא אומר, היום הגיע לכתובת שלנו מכתב של הרבי. הרבי שלנו. הגיע, זאת אומרת, לא שפרידיק רבי, הגיע מכתב של הרבי. לפני שהוא פותח את המכתב, אז כמובן שולח למקווה, הוא הכין את עצמו לתפילה, הוא למד סידיוס כמה שעות, והוא מתפלל, והוא לא פותח את המכתב של הרבי, עד לאחרי כל החנות הללו. הוא נכנס לבית, הוא נכנס לחדר שרב סעדיה היה שם, ורב סעדיה לא רואה אותו. הוא אומר, רב סעדיה כל כולו בתפילה, מנגן, הוא כל כולו בתפילה, הוא אומר, תמיד שהוא מגיע רב סעדיה, אומר לו שלום, הוא מקבל אותו, רב סעדיה לא מכיר אותו. הוא חיכה, רב סעדיה סיים את התפילה, הוא עדיין באגרתו, הוא פתח את המכתב וקרא את המכתב לאחרי כל החנות הללו ברעידו ותחילו רחימו. ורב סעדיה לא דיבר איתו בכלל. הוא חזר מופעם רק לקבל מכתב מהרבה, אז כל החנות הללו וכל כל הווידה הזאת. אז הוא אומר שהוא נכנס לרבה, הוא היה מדווח לרבה על כל מיני דברים, הוא לא היה חבדניק, הוא היה יהודי דתי כנראה שיש לו, ואמר לרבה מה שראה אצל רב סעדיה. הוא רצה להגיד לרבה עד כמה רב סעדיה מעריך את הרבה וכמה מוקשה לרבה, שעד כדי כך שמקבל מכתב. אנחנו בזמננו לא היינו נוהגים ככה. אני אגיד לך את האמת, כמובן לא פתחנו מכתב לפני המקווה, אבל כשהגיע המכתב אלינו מהרבה, הדבר הראשון, לפני התפילה, הסקרנות גוברת, מה הרבה כתב לך? אתה, אתה, אתה פותח את המכתב, הוא לא רוצה לפתוח את המכתב עד שהוא הגיע. הוא אומר, תוך כדי הניגון, לאחרי התפילה הוא התחיל לנגן ניגון חסידי מאוד, וכשהגיע לרמה של ניגון, אז הוא לקח את המכתב ופתח את זה. הוא אמר את זה לרבה, והוא חשב שהרבה התפאר מזה שחסיד כל כך מריץ אותו. הוא אומר, הרבה התחיל להגיד לו, אתה יודע מי זה רב סעדיה? הוא אומר שבעת שקומוניסט, כך הרבה מספר לו, הכל זה מצאו בעיזבון של היהודי הזה. הוא אומר, סעדיה בעת שהקומוניסטים לקחו, אז הכריחו כולם ללכת לעבודת כפייה. היו צריכים לקום מוקדם בבוקר ולכת לעבודה. ואחר כך נתנו להם שעה מנוחה. רב סעדיה לקח איתו תפילין בכיס שלו, בעת שכולם לאחרי עבודה פרך הלכו לנוח קצת, הוא הלך להסתתר והניח תפילין. אז הרבה לא דיבר על זה שהוא מריץ אותו, הרבה דיבר על המסירות נפש שלו. כשאני שלחתי את המכתב הזה שהיהודי כתב לכמה שלוחים, שחשבו שרב סעדיה לא היה כזה, רב סעדיה יותר מקושר לרבה לשם, לרבה היה עצב לראות דבר כזה, הם כתבו לי חזרה, ישקע גדול, זה פתח להם עיניים איך שחסיד צריך להיות. האיסקשוס לרבה, זה היה הדבר של דור השביעי מצטיין בו. הדורות הקודמים היו מעלות אחרות, מעלות, גם איסקשוס, הווידה שלהם, החסידה שלהם. אני לא שמעתי, אני לא אומר את זה מעצמי, זה לא שאני באתי להחלטה. שמעתי את זה מלמד מפוטפס כמה וכמה פעמים. הוא אומר שהווידה של היום זה לא דומה למשהו. הוא אומר, הניגלה של היום, החסידה של היום, זה לא כמו פעם. הוא אומר, אבל העסקה של הרבה זה דבר אמיתי. אני לא יודע מישהו בזמננו שקיבל מכתב מהרבה, אז עשה כל כך הרבה חנות. אבל פעם נשאל שאלה, למה באמת הדור שלנו בעיקר זה איסקשוס? בדורות הקודמים בעיקר זה היה תפילה בריחות גדולה. חסידים היו מתפללים בריחות, ומי שלא התפלל לא היה נחשב בחוסית. מי שלא התפלל היה בלבוס. באמת אמר לי שבנבל היה חבדיק אחד שאמרו לו שהוא מסנגד, למה הוא למד ניגלה, הוא לא היה כל כך חסידי, אבל היה מתפלל כל שבת עד שלוש אחרי צהריים, ושחסידים התפללו עד שש, אז קראו לו מסנגד. בתור שלנו, אז העיקר זה איסקשוס לרבה. ורמנו ידע את זה, ורמנו פעם הגיע לבית לקריית גת. כאן מזל, אז הוא הלך לבית שלי וראיתי שהוא כבר אחרי כמה פעמים לחיים. יכולת לראות עליו שהוא כבר לקח לחיים כמה פעמים. הוא אמר לי, תזמין לבית שלך עכשיו הבחורים המבוגרים של הישיבה, שיבואו לבית. אז זה היה בשמונה בערב בעצם. באתי לישיבה, קראתי לכמה בחורים זה היה בתור שמם א', מבי, כמה בחורים מבוגרים היו פה, עשר, השאר היו צעירים, אמרתי, בואו לבית שלי, ימנו קורא לכם, הם נכנסו לבית, סביב שלו כאן, ימנו התחיל לבכות. הוא אמר, כולנו נמצאים בבוץ, לא סתם בוץ, פוץ טובי, איך זה נקרא? הוא קרא לזה בידיש זום, באנגלית זה סוואן. זאת אומרת, בוץ שטובים בו. בוץ כזה שטובים בו, אתה לא יכול לצאת. אתה צריך מישהו אחר לעזור לך לצאת. היה סיפור פעם בניו יורק, בקונטרי, גנסבורג אחד, שהיו שם מקומות שהיה כזה בוץ, הוא נכנס, ניצו להציל אותו, לא הלך, וכשבאו הצלה רק ראו את האצבעות שלו מתוך זה, וכשהוציאו אותו אז כבר לא לאור החיים. אני אומר למה כולנו נמצאים בבוץ. אבל מכיוון שכולנו נמצאים בבוץ, אחד לא יכול לעזור לשני לצאת מזה. כי כשאתה עזור לשני אתה תדבע עוד יותר. צריכים מישהו שעומד בחוץ, ועומד על קרקע יציב, וכשעומד על קרקע יציב, הוא יכול להוציא אותך, כיוון שהוא לא נמצא בתוך הבוץ. וזה הרבה. הוא אומר שהרבה מנסה להציל אותנו. אבל אנחנו לא נותנים, הוא בכה ובכה בכי תמרורים. הוא אומר, אנחנו צריכים להרשות לרבה להוציא אותנו. אנחנו מתנגדים, לא נותנים שהרבה יציל אותנו. והוא בכה. אז הוא אמר, לי שהדור שלנו זזכה, עכשיו חושבים, למה כל כך חשוב דווקא בדור שלנו, בדור השביעי, צריך להיות דווקא עסקה של זה. הביאור בזה זה פשוט. הרבה עשה שלוחים. בדורות הקודמים היו שלוחים בודדים. היום בחורים שיוצאים מהישיבה ואחר כך מתחתנים, דבר ראשון מחפשים שליחס. ככה זה הולך, שליחס הרבה. שליח יכול לפעול לא בכוחות עצמו. אין אף שליח שיגיד אני. אם הוא יגיד אני, הוא לא שליח. הוא סתם בלבוס. אני עשיתי ככה. לא שמעתי מכל הנאומים של השלוחים וכל אלה שסיפרו שהצלחה. כולם אומרים, הרב נתן לו כוחות, ובכוחות האלה עשינו. תיקח את השליח, שלי מקונים, שהרב אמר, אני שמעתי מהרב בעצמי, בקשר ברוכה. אני עמדתי ליד הרבה, ואבא שלו עבר, ורבה אמר, שב בתי חב"ד, הוא זה שהמציא את העניין של בית חב"ד. בית חב"ד, זאת אומרת, בית שיכולים לישון שם ולאכול שם, וסטודנטים יכולים, הוא זה עשה, שב בתי חב"ד. ורבה נתן לו, כשברוך הרבה אמר לאבא שלו, זיבן סטור זאת הגפה, זאת אומרת, שבע חנויות, שבע בתי חב"ד הוא פתח. ואני רוצה להגיד לכם, הוא לא משכיל גדול בחסידס בכלל, גאון בנגלה, הוא רחוק מזה. אבל יש לו רק מלה אחת. הוא מסור לרבה עד היום. הוא כבר היום הגיע לכזה מצב שהוא מדבר חושבים שהוא לא נורמלי. הוא נעמד לדבר בליל שבת. נותנים לו לדבר ליל שבת לא באמצע שבוע, כי משלא רוצים שיהיה איזשהו וידאו מזה או משהו, הוא מתחיל לצרוח צמח, צמח, צמח. אחר כך הוא אומר, הרב אמר, קרב אל טיינט. והוא אומר, צריכים להניח תפילים עם אלפי יהודים. באמת הוא עושה ככה, הוא רחמור אצלנו לא עלינו ולא לכן, עבד לו בן. הוא לא השתלם במהום הזה. הוא שלח את הבן שלו, אתה הלכת מעולם, לך לרב ותגיד שאנחנו צריכים אותו. הוא באמת היה כזה, שאני מכיר אותו כל הזמן, גם כשהוא היה בחור, הוא היה, המייל שלו הוא היה בוטל במסירס נפש של הרבה. סיפרתי לכם את הסיפור עם השלג שהיה בבוקר, נכון? אני רוצה לראות בחור בשתיים בלילה, שכפור אמריקאי, אפס מעלות, יושן בלילה ויודע שמחר יש התוודות אולי, רואה שלג ויודע בראש שלו שמחר בבוקר הרב צריך לבוא בבית שלו ב-70, איך הרב ילך בשלג. הוא קופץ מהמיטה והולך הלוך וחזור מהבית שלו ב-70 כדי שלא יהיה שלג שם. בחור שנמצא תחת השמיכה בשתיים בלילה, אם הוא כבר נמצא שם, וזה מאוד מאוד קל בחוץ ובפנים חם, אפילו בשבע בבוקר לא תוכל להוציא אותו, בשתיים בלילה הוא לא חשב פעם בפעמיים וכך הוא הלך, ולא עושה מזה עניין של רעש, זה לא אצלו דבר, זה הוא, וגם כשיצא לשליחס, הכוונה שלו היה להתבטל לרבי לגמרי, והוא לא מתפנק בגשמיס, כי הוא זה, והוא נכנס לחובות אדירים, ואצלו לכתחיל הריבל, מה לכתחיל הריבל, לכתחיל הריבל. אני לא אספר לכם עוד פעם את הסיפור עם הקם, סיפרתי לכם את זה. איך שאני הייתי איתו בטנק וחשבתי, הוא לכתחיל הריבל. והלך לכתחיל הריבל, והרב הבטיח לו שיצא מזה. והוא קיבל עד היום, אז עכשיו בכנס השלוחים, הוא כבר מבוגר מאוד, וגם עבר צרות. הוא נראה חולה מאוד, הידיים שלו מלא פצעים. אז בבנקט, הבנקט זה הכל מפואר, וכולם עם הגבירים שלהם. אצלו, הכי מופואר, הכי פשוט זה יהיה עונית בשביל, והם ולאב בשביל, לא מעניין אותו. אח שלי אומר לי ששני מקורים מחפש אותך. טוב, באתי אליו, זה שולחן, אני יושב, שולחן מכובד שם הגבירים. לא מעניין לו שום דבר. הוא שואל אותי בתוף של המתחס, איך החליפו את הניגון עד הרב הזו זין גזונט למילים של רב איז גזונט. זאת אומרת, לא שרב יהיה בריא, שרב בריא. אני חושב לעצמי, אתה יושב פה עכשיו, כל הגבירים, זה בנקט נוצץ בצורה, זה בנקט שעולה מיליון דולר. נו, אתם יכולים לחשוב איזה רמה זה וכל הגבירים וכל זה. מה מונח לו בראש, מה ש... אבל לא מעניין אותו שום דבר עכשיו, לא מעניין לו... זה, הוא נמצא, הוא יכול למצוא עכשיו המקום הכי פשוט, בבייסמנט הכי פשוט במקום, זה לא מעניין אותו, עכשיו מעניין אותו מה היה בעניין הזה. ואז סיפרתי לו מה שהיה, כמי שזוכר, הוא מאוד עודר, הוא חי בעולם אחר. אבל תמיד אמרו, אפילו רבי יאיר פעם כתב כתבה עליו, הוא כתב, זה בן אדם, שפשוט, אין לו שום מלות, אבל הוא מקושר לרבי. ובזכות זה, הוא מסר שיעורים לשופטים בעלי דרגה בקליפורניה, הוא מסר שיעורים. שיעור אתה צריך להגיד משהו, נכון? אתה לא יכול לשבת להגיד להם רק איסקשוס, אתה צריך להגיד שיעור. ממש שיעור ברמה, מה זה? הוא קשור לרבי. וזה דוגמה. וזו דוגמה, הוא אמר לי, נסעתי איתו לכנס לפני שנה, הבנקט עושים מחוץ לעיר במקום רחוק, במקום גדול, אז היה שעה, שעה נסיעה. אז הזכרתי לו סיפורים שלו, הוא לא זכר. כל הסיפורים, אויפס, שסיפרתי עם הטנק הזה, סיפרתי לו, הוא לא זכר מאומה מזה. הוא לא זכר שהיה לו זה. אבל אמרתי שהיה גימול תמוז, אז זה אני שמעתי. שבעת שהכניסו את הרבי לתוך הקבר, הוא עמד וצרח. רבי, אני נשבע לך בשם כל השלוחים, שלא רק שאנחנו נוריד פרופיל בשליחס, אנחנו נוסיף ונוסיף ונוסיף ונוסיף. והוא אמר לי שמיד לאחרי גימול תמוז, הוא הלך לכל מיני ערים שהם בתי חב"ד, והוא קנה בתים כדי להוסיף בתי חב"ד. זהו, למה? כי כשכולם היו שבורים וכולם חושבים על עתיד מה יהיה עכשיו לי רבי, הוא לא חשב על זה. מה הרבי היה עכשיו רוצה מאיתנו? זה המחשבה שלו. אז זה עניין של דוגמה, למה צריך להיות איסקשוס. הבן אדם, אם היה גאון בניגלה, היה גאון בחסידס, לא היה יכול לעשות מה שהוא עשה. זה שלבנות בתי חב"ד ולבנות כזה אימפריה, יש שם אלפי, מאות שלוחים יש תחתיו. זה רק בגלל איסקשוס לרבי. לא, ודאי, הרבי, ראיתי כתב יד של הרבי, שהרבי כותב, כדי להצליח בשליחס צריכים לדעת ללמוד. אבל זה הכל בכדי להצליח בשליחס, אבל הרבי רצה מפורש כדי ללמוד. ועוד דבר, לפני שאני שוכח, כשהיה שנת השבעים, לא לנשיא, אז להולדת של הרבי, רצו לעשות כל מיני פעולות, ובאמת עשו. אז הרבי אמר לשלי מזרחי שבחור, תזכרו את זה טוב, יתנהג כמו שצריך, כמו שבחור צריך, כמו שדרך חכמים דורש, זה נגיע לכלולוס הכוונה של שנת השבעים. זאת אומרת, זה לא רק הדברים של תוספת, הדברים שמקבלים על עצמנו, רק גם הנהגה הכללית שבן אדם בחור מתנהג רגיל, זה נגיע לכלול הסכבונה של היום של שנות ה-70. אבל אני אומר עכשיו משהו אחר, למה בדור שלנו זכה שהעיקר של כולם זה עסקה של סלרבה? כי מי ששליח כדי לפעול משהו פועל, לא יכול לפעול את זה בלי עסקה של סלרבה. והשלוחים היום מתמודדים הרבה יותר קשה. פעם היו מביאים שליח לרבה, ליחידס. היה יוצא מהכלים. להתוודות של הרבה היה יוצא מהכלים. השליח לא היה צריך לעשות שום דבר. רק להביא את הבן אדם, והיו ככה עושים. היו שבתות, היו מביאים את הבן אדם, רואה את הרבה. אח שלי סיפר לי שהוא הביא בלבוס מאוד גדול, והוא ראה את הרבה בהתוודות, פשוט יוצא מהכלים והדיבורים של הרבה. אני זוכר, בתוך של המדלת, הגיע יהודי מאוד 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 חשוב משיקגו להיות ב-770. אני לא זוכר התפקיד שלו, אבל אני זוכר שהוא אכל אצלנו בבית. הוא לא היה אפילו אורתודוקסי, כנראה, אבל הוא היה איש חשוב מאוד, ואם הוא היה מתקרב לחב"ד, היה יכול לעשות הרבה הרבה לטובת השלוחים ולטובת הרבי. ואני זוכר שהוא אכל בבית שלנו. זה היה דלת תמוס, טוב של המדלת. אז התחילו הטנקים. התחילו הטנקים. דרך אגב, איך התחילו הטנקים? ככה יוצאים מדוכנים למבצועים, וירד גשם. השולם דוכמן אמר, מה, אנשים לא יניחו תפילין בגשם. אז צריכים לזכור מסעית. על המסעית הזה ישימו שולחן ומדרגות, וזה לפני שהיה כל הטנקים שאתם מכירים. היה פשוט מסעית פתוח, ושם שמים מדרגות, מורידים ועולים. ולילה לפני יום שישי שיצאו, שמו את המסעיות. אז זה היה כאילו במקום, כשיש גשם אז יכולו להיכנס. כשרבא יצא, כשסיים את היחידס, יצא לרכב, הוא אמר למזכיר, רב קרינסקי, הוא אמר לו, אלו הטנקים שלי נגד ההתבוללות. אז הרבה ראו שרבה עושה עניין גדול מהעניין של הטנקים. אז התחילו להיכנס לכל העניין, ואחר כך הרבה הסביר בשיחה שטנק זה שטייבס, טארס, נזיקים וקוטשים. ידוע, הרבה דיבר על זה כל העניין. אבל כל העניין הזה של הטנקים וכל המבצועים, אז בעצם, אז חידשו. אבל איך אתה יכול לקחת יהודי ואתה מביא אותו לרב? אני זוכר שעבדנו במפצועים והיה יהודי שם שלא ידע שהוא יהודי בכלל ועלה לטנק והסבירו לו והניח תפילין. זה עשה המון. אבל כל זה היה החדור בעניין אחד שאתה מכושר לרב את התזכה של הרב. ומילא, אנחנו מדברים על העניין של עסקה של זה, זה פשוט נוגע לעניין של הפצת המיונס. היום השלוחים צריכים להביא אנשים לא לרבה. אז אותו שבת, אני חוזר לבייס תמוס, טוב של המדלת, זה היה דלת תמוס, טוב של המדלת, הרבה התוועד באופן פתאומי. דלת תמוס זה לא תאריך של התוועדויות, הרבה התוועד באופן פתאומי, והרבה אמר שהוא התוועד בגלל שחידשו כל העניין של הטנקים, אז הרבה התוועד. באותו פברנגן הרבה אמר, שבס בדרך כלל הרבה היה אומר, מיימר כן זיכה. באותו שבס הרבה אמר, מיימר בניגנו של מיימר, והנה פה רחמת הארם. הרבה אמר, מיימר רגיל, ובסוף ההתוודות ניגנו ניגנו. תראה, יא 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 יא, והרבה קם ורקד מאוד חזק. ואחר כך התפלו מנחה, ועלו למעלה, ואני זוכר שעליתי עם הבלבוס הזה, הבלבוס הזה היה גבוה משיקגו, ופתאום לא זזים. מה התברר? הרבי יוצא, אז כולם נעמדו. כשבאנו הביתה, הוא יצא מהכלים. קודם כל הוא אומר, כשהרבי נכנס ל-770, כולם בשקט מוחלט. רגע לפני זה, זה רעש הכי גדול, הרבי נכנס לשקט, וכולם עומדים כמו פסלים. הוא אומר, הרבי שלי, היו נותנים לו כזה כבוד, היה עובר כמו הנשיא של ארצות הברית, וזה מה יד, הרבה בכלל לא מגיב לזה. שניצקול, הוא אומר, כשרבא קם לרקוץ, הוא אומר, העולם התהפך שם, כזה רגש, כזה מרץ. זאת אומרת, הוא ראה שזה הכל בגלל הרבא. הוא אומר, כשהרבא רק יוצא, אז כולם נמנדים. הוא לא הבין את זה. אתה מביא בן אדם כזה לרבא, הוא רואה, איך כתוב בתניא? שאפילו מי שלא יכול עורר אבא ואירא, אבל כשהוא מתבונן בכל הכוכבים וכל כל צבא השמיים, איך שמשתחווים, ככה כתוב בתניא, אז כמו שבן אדם שלא מבין את המיילה של המלך, אבל כשהוא מגיע ורואה שכל עבדים וכל השרים משתחווים למלך, אז זה עושה להתפעלה, זה תניא, אתם למדתם בתניא. אז אנשים שבאו לסבב סבב וראו התנהגות של חסידים לרבן, זה עשה להם משהו. היום אין את זה. היום, אתה נכנס ל-770, זה בלגן מאוד גדול, נכון? אבל כשאפילו שאתה מגיע לרבן, פתאום אנשים, אתה מבין, מה הם רואים? כבר. תדעו לכם שזה מאוד מאוד שווה. ככה אתה מביא את האנשים להתוודות, לראות את הרבן, להשתתף ביחד בהתרגשות. ואף על פי כן, אנשים נכנסים לאויר, והשלוחים הצעירים עושים את זה במסירות נפש, מביאים בן עצם לאויר, זה משהו, משהו. יש לי שכן, כאן בקרית גת, שהוא היה שוטר. בחור צעיר שהיה שוטר, מאוד חכם. אמא שלו גרה בבניין של קופם, הסבן. אתה מכיר את צורי? הוא מגיע לפעמים עם הלקסוס שלו, עם ה... אז היינו ידידים, למדנו איתו. לפני חודשיים, שלוש, הוא מתקשר אליי. תמיד דיברנו על הרבא, הוא נמצא במנהטן עכשיו. אתה זוכר, דיברת על הרבא, אני נמצא עם ההורים שלי, איך אני מגיע לאויר של הרבא? אמרתי לו, מה אני אסביר לו במנהטן איך להגיע? אמרתי לו, שים לך ווייז, תכתוב אויר חבד, תגיע לרבא. אבל הוא יושב עכשיו במנהטן, במנהטן זה גדול ויש הרבה מה לראות, מה מונח לו בראש? איך לבוא לרבא? אני אגיד לכם עוד דבר, היום באלעל, אז יש שם עיתון שאסור להסתכל בזה, ואני גם לא מסתכל בזה. אבל יש עמוד אחד שחייבים לראות. איך אני יודע? איך אני יודע? אתם צוחקים. ישבתי על המטוס, וישבו לידי שתי בחורים עם קוקו ארוך, בלי קיפות. ואני מאוד פחדתי מהם. הם נראים כמו מאפיונרים, כמו... והם מוצאים את העיתון, ושם יש תמונה מאוד יפה של הרבי, וכתוב חייב לבקר אצל הרבי באויל. והם שואלים אותי איך מגיעים לשם. אז התחלתי לדבר איתם, שניחו תפילין, הם פגשו חב"ד, מניחים תפילין, הם לא נראים ככה בכלל. אבל הם אמרו לי את התמונה, זו ממש תמונה מריבה של הרבי והכל. אני לא מוציא את זה, כשאני עושה במטוס, אני לא מוציא את זה בגלל שיש שם דברים שאסור לראות. אבל אני אומר לאנשים שיושבים לידי לפעמים, אני אומר, יש שם דבר שאתם צריכים לראות, הם בין ככה מסתכלים, אבל אני אומר להם לדפדף שם, והם רואים. טוב, ירדתי עם המטוס, אני מגיע לאוהל, אני רואה אנשים מוכרים שלא דיברתי איתם. שהם היו במטוס ביחד, חילונים לגמרי. אז שאלתם, אתם עכשיו הייתם בטיסה הזו? כן? הוא אומר, אין כזה דבר. דבר ראשון, שאנחנו מגיעים לארצות הברית, נוסעים לאויר. מה המשיכה שלהם לבוא לאויר? זה עולה להם כסף, צריכים מונית וזה. אין כזה דבר. הולכים לאויר, הולכים לרבן. היום זה מושג חדש, הפעם לא הבינו את זה. אנשים מביאים, וזה היה אחד הדברים מאוד מאוד חשובים שדיברו בכנס, ודיברו כמה וכמה שלוחים, להביא יהודים לרבא, והיהודים האלה השתנו. עכשיו בא התור שלנו, אנחנו נוסעים, אז אנחנו צריכים להשתנות. אז לייבל רסקין על הבשול נסע לשנת 10 ביוד שבט, וכתב לרבא, הוא כתב להם שנכנס ליחידה, שהוא מבקש מהרבא, שרבי יורר אצלו את ההרגש החסידי, שיהיה לו סוס דלילה, שיהיה הרגש חסידי. אין לו הרגש חסידי. תראי מה שרבי אמר לו, למה באת כאן ליוד שבט? עצם עובדה שהגעת ליוד שבט, זה מראה שיש לך הרגש חסידי. מה אתה מתלונן שאין לך הרגש חסידי? הרי אתה נמצא פה עכשיו, אתה נמצא פה בישבת. זה שנת העשר, אז יש לך העניין של הרגש חסידי. טוב, אז לייבל רסקין זה מיוחד. אבל אני אמרתי לעצמי, אמרתי לאוהל, הלוואי שצלי יהיה אותו התעוררות כמו שאצלם, שיוצאים והשתנו להיות בן אדם אחר לגמרי. וזה אמת, אם אנחנו יודעים, ועצם הרבה פועל אצל כל אחד ואחד. טוב, תגידו עוד פעם את המנטרה הזו, שרואים את השלוחים שפועלים, אבל זה אמת. רואים את זה בבלבטים, הגיעו המון בלבט. היה לי אפיזודה בקירוס השלוחים הזה, שזה היה משהו מיוחד. זה דבר אישי שלי, אבל זה משהו מיוחד. בטוב של עמדי, היינו כאן כשלוחים. אתם יודעים את המושג שלוחי חול, שלוחי קוידה, שלא יודעים, שמעתם על זה פעם. בטוב של עמדלת, בחוידה של הרב אמר שרוצה שארבע קבוצות ישלו לישיבות. לצרפת, למונטריאל, כבר חבד לתל סמס. זה לא השלוחים של רבי שלח בלמד ווב, למד זין, למד חס. זה היו נקראים שלוחי קוידש. אני מדבר על מה זה שלוחי קוידש, שהנהלה שלחו אותם, שלחו לרבי את השמות ורבי הסכים. בטוב של למד ווב, זין חס, זה הרבי כבר בחר בעצמו, כבר סיפרתי לכם על זה. אז נסענו קבוצה של 20 בחורים לכפר חבד. מה הסיבה שכפר חבד היה צריך שלוחים? זה לא כמו היום שלקחים שלוחים כדי לחזק ולעורר. רבי גלפוטפס הגיע לכפר חבד. הוא ראה את המצב שם, הוא מיד שלח את כולם לרבי. מה המצב? הוא אמר לי ככה, כשנכנסתי ל-770, ראיתי אדמה בוערת מתחת לרגליים של התלמידים. ראיתי שהנחיצות, הנחישות, ראיתי שסמסם נשארה בפה. ראיתי את זה לבחורים, הגעתי לכפר חבד, כל אחד בנה בנה לעצמו, זה מתפלל בוידה וזה לומד, אבל אין חיבור לאמת, לרבא. אז הוא תפס, זה בגלל שהם לא נמצאים לצל הרבא, אז הוא התחיל לשלוח לבחורים לרבא. התחילו בחורים לנסוע לרבא, אז מי נשאר בכפר? כלום. אמרו לי אז, שאז היה כמה שולחנות סביב הבימה וזהו. אז רמנדל הגיע ל-770 ואמר לבחורים, חבר'ה, אלו שב-770 צריכים לנסוע לכפר חבד, להביא קצת איסקשוס. הבחורים אומרים, אתם משוגע? שאנחנו ניסע מהרבא להיות בכפר חבד? זה התאבדות, זה באמת כך. את הרבא זה היה כל החיות, מה לשבת בישיבה פה. אז רמנדל לחץ עליהם עד שאמרו, אם נהיה שלוחים, אנחנו נסכים. אז הוא כתב לרבא שהוא ביקש מהם לנסוע, הם לא מסכימים, רק אם יש שלוחים. אז הרבא כתב, תלמידים שלא מצייתים להנהלה, שהנהלה עומדת לנסוע לארץ, אני לא רוצה שיהיו שלוחים שלי. הם נסו לא בשלוחים, וזה מאוד מאוד קשה לי, הם חיברו ניגונים נגד רב מנדל בצורה בלתי רגילה. אבל זה לא היה עסק, הם היו ממורמרים שם, ואחד אפילו השתגע. זה היה הטוב של המדלת בסוף, הרבא אמר שהוא שולח שלוחים לכפר, שלוחים לתל סמס, תל סמס היה במצב לא טוב, ולצרפת ולמונטריאל. אז הנהלה ישבו כל הלילה מוצא שבס עד שעשו רשימה, והודיעו לנו, קבוצה בכיתה שלנו, רב זושה היה בקבוצה, רב גלחובסקי היה בקבוצה, ועוד כמה שלא נמצאים היום בארץ. אתם נוסעים לכפר חבד. אז נסענו לכפר חבד. הגעתי לכפר, אז היה שם, פתאום הגיע יהודי אמריקאי, בגיל 27-28, רופא. הוא רופא בבית רפואה בארצות הברית, רופא בבית רפואה גדול. הוא רוצה לקחת פסק זמן, הוא רוצה ללמוד בישיבה. הוא היה עם זקן ג'ינג'י, הוא לא היה חבדיק בכלל. אז ביקשו ממני, אתה יודע אנגלית, והוא לא יודע עברית, ללמוד חסידס איתו כל בוקר. אז כמעט שנה שלמה למדתי איתו חסידס כל בוקר. עכשיו הוא היה רופא, בחור לא מרגיש טוב, במקום ללכת לקופת חולים, למי הולכים? לרופא, זה בסדר. אבל כשהבחורים שתו משקה, והם שתו כמו שצריך, כמו שלא צריך. למחרת בבוקר הם קמו, הם לא הרגישו טוב, אז מים באורף, תעזור לרי לאכול. אז הוא היה אומר להם, תקחו את זה, אלקסל זה, זה וזה וזה. הוא לא אמר לי שום דבר. היינו בלילה מסתובבים אחרי הסיידה, מדברים על יהדות, על חסידס והכל. לפני שהוא עזב, היה לנו שיחת פרידה. ישבנו כמה שעות, ואז הוא אמר לי הכל מה שיש לו על הלב. הוא אמר לי, לומדים חסידס, הוא אוהב את החבדניקים והכל, אבל דבר אחד מפריע לו. למה צריכים לשתות משקה? מה זה שונה מסמים שאנחנו היינו לוקחים? אמרתי, אני לא התנסיתי בסמים אף פעם. הוא אומר, הוא לא התנסה במשקה. אמרתי, אז בוא נשווה, בוא נראה מה... הוא אומר, לוקחים סמים. הוא אמר לי, לוקחים סמים, מתחילים לפנטז. אמרתי, מה זה מפנטז? הוא אומר, ככה אתה יודע שבן אדם, אתה לוקח סמים, אתה יכול לפנטז, שאתה בטיח, אתה יכול לבן אדם. אתה יכול לפנטז שאתה שור הבר, אתה יכול לפנטז מה שאתה רוצה. וזו התחושה הטובה שיש להם הסמים. ולכן שמפסיקים לקחת סמים, הם באים למציאות אמיתי, הם משתגעים. לכן רואים שהם חולים וכן, וכן זה מביא עד סכנת מוות. אמרתי לו, שלוקחים משקה, מפסיקים לפנטז. שלוקחים משקה, מתגלה האמת של הבן אדם. משהו מתגלה כשהוא לוקח משקה. אם הוא פרע אדם, הוא לוקח משקה, יראו את זה. אם הוא בן אדם, היה, מרנוסקי סיפר לי שהיה איזשהו אדמור, האורן סטייפלר קראו לו. הוא היה שותה בפורים שתי בקבוקים האלה של זקסנמיינציקר. מה יצא ממנו? דברים עמוקים בחסידס. אבל הרב ראה בשנות החופים שהבחורים הם פוסטקלים, ולכן לוקחים משקה מתחילים להשתולל. היה סיפור שור. אתה לא תאהב את הסיפור, אבל היה, שמעת על גדליה שור? אתה מכיר את הסיפור? שמעת ממני, אני לא אספר את זה. לכן עשה הרב הגזירה. מאיפה שמעת את זה? שור, מאיפה שמעת את זה ממני? רגע, אתה כל המשפחה של גדליה שור? מה הוא, דוד או סבא? סבא. גדליה שור היה מאחד מגדלי הדור. הוא כתב ספרים, ואני הייתי ילד, כשאמרו לי, בגדל ישור, זה היה כמו להגיד רב ווזנר, להגיד לה, והיה אחד מ... אפילו הוא לא יודע כמה גדול סבא היה שור. קופונים, פעם היה, הוא התקשר ל-770, ובחור התחצף אליו, וזה הגיע לרבא, והרבא, הרבא ראה מה המצב של הבחורים. אז היה עוד דבר, בחורים היו שותים משקה, וסופרים את הבקבוקים כמה שתו וזורקים את זה להכיר. עד כדי כך, כביש, מצווה לשתות, עד שרב עשה את הגזירה. הרב עשה את הגזירה. רב עשה את הגזירה, וזהו. מה באמת היה? שבן אדם ששותה מתגלה, נכנס יין יוצא סוד, זה בעצם העניין, מתגלה מי הוא. אז הרופא טען, למה שותים ולמה שותים ולעד, זה הסברתי לו את זה וזהו. טוב, הוא נסע לאמריקה, המשיך להיות רופא גדול, ואני שכחתי ממנו. עד כאן הסיפור הזה. בשבס הזה האחרון מגיע אליי, אחד מהשלוחים מהפולה, קוראים לו שלמה סגל, ואומר לי, מחר בבנקט יהיה לך הפתעה. אני לא חלמתי מה יהיה הפתעה, הוא אומר, אתה תהיה הפתעה. התברר שיש לו קשר עם הרופא הזה, כי הוא שלקח ממנו כסף בשביל הבית חפת בפולה. אני לא הייתי צריך לבקש כסף, ולא הלכתי לו, ולא היה לי, לא זכרתי אותו. הוא כבר 40, זה מדובר לפני 45 שנים, אתם יודעים איזה 45 שנים? המון זמן. אני יושב בבנקט, עכשיו מוישה קטלרסקי עשה שהשנה הפעם הראשון, שיש מקום מוגדר בשביל מכובדים, ויש מקום פשוטים, זה דבר פסול. אני באתי לקילוס, אני הזמנתי מקום עם הבן שלי, מקום סתם. אני לא מהמכובדים, ואני לא... זה לא נותן לי, אין לי גבירים שאני צריך לשבת שם. אני בא לרשם, אני רואה שהחליפו לי שולחן. אמרתי להם, מה זה? הם לא יודעים. ביראתי הבן שלי שם, אני פגש מוישה גטלסקי, הוא אומר לי עם חיוך, נסעתי מכובדים, מה יש לי מזה? אין לי מזה שום דבר. על קופונים ישבתי לאסטוך, אבל לא כל כך מכובדים, ישב שם איץ' כגרם שמגלם, כשאר יוסף ג'ובן, זה לא היה איפה שכל הגבין. אח שלי למשל ישב שם ממש עם הסלטר שמנו של הגבין. ישבנו, זה היה... לפי שאופן ירדם כל הבנקט, לא היה מעניין אותו כל הדרשות. וסתם, פתאום שלי מסגל מגיע, איתו הרופא הזה, זה לא ידעתי, זה היה אצלי בהפתעה, לא ידעתי בכלל שהוא נמצא, ולא ידעתי שהוא חי, ולא ידעתי שהוא קיים. אני רואה את זה מרחוק, אני רואה פנים מוכרות. זה הבן אדם, עכשיו יש לו זקן לבן, שרות קצת ארוכות, לבן, עם כובע שלנו. ואני רואה אותו, פתאום נפל איזה כובע, 45 שנה, למד איתו כל יום חסידות. הוא חי וקיים. הוא ניגש אליי, הוא לא אמר לרופא מי אני גם כן. אמרתי שלום, אמר לי שלום. ואני אמרתי, דוקטור קונווי, כן. פתאום הוא תופס שזה אני. הוא התחיל לצרוח, להתנפל. אבל מה הרגשתי בשסמי זה? מה הייתי סך הכל בחור בישיבה? למה הייתי תוכסיד את כל בוקר? אין לך שום מושג כמה זה פועל על יהודי, וכמה הוא נשאר תהי למיצות, ראיתי את הרגשות שלו, הוא צעק, הוא היה בכזה, הוא התחיל לרקוד אותי, מישהו צילם את זה בכל הצבדים. אמרתי, אני חייב לחזור לישיבה, להגיד לבחורים, אתם בישיבה, לכם זה נראה כמו פעולה סתם, אבל לומדים עם בחור. במקרה הזה זה היה רופא, זה נשאר לו לכל החיים, זה 45 שנים, זה לא מדובר על 10 שנים. 45 שנים זה תקופה, זה כמעט שתי דורות, יותר משתי דורות. והוא זוכר, אני הזכרתי לו את הסיפור של המשקה וסמים, הוא לא זכר. אבל הזכר שלמד נוכסידס וזכר את ההתוודיות וכל הדברים, עד כדי כך שנשאר והוא תורם לחבד, והוא עכשיו יצא לפנסיה, אבל הגיע לבנקט כבר שמרגיש משויכות. בשבילי זה לא היה פולח, היה לי חברוסה בחסידס ושעה ביום הייתי לומד איתו חסידס, מה ביג דיר, זה לא דבר גדול, אבל אתה לא יכול לדעת הצד השני. ואמרתי, אני חייב לספר את זה לחבר'ה. יש לפעמים אתה לומד עם בחור ואתה לא יודע איזה השפעה זה יהיה לו שרים, והתברר אצלי שהיה לו קשר לחבד כל השנים, וכל הילדים הם תמימים, אני לא יודע אם לומדים בחב"ד, אבל הם חרדים וקרובים לחב"ד, וכל עם כל השייכות לזה. אז זה לא אני הייתי היחיד, כולם למדו עם בחורים, וכנראה שלנו כולם היה, אבל זה לא סתם כוח, זה כוח של הרבה, שהרבה נתן לכל אחד, איך היה במשפיע שאמר, כתוב, זיתרו דמחו מחי המסים. הכי קטן שלכם יכול להיות מייסים. יבוא שליח, יש שלוחים שיש להם רק מעלה אחת, שהם מקושרים לרבה. אף מי שרבה רצה שהשלוחים ידעו ללמוד. כשאנחנו יצאנו לאמריקה שליחס, הרבה עשה תקנה. מה התקנה? להיבחן בניגלה, להיבחן בחסידס. להכין עניין בניגלה ולהכין עניין בחסידס. בלי זה, אתה לא יכול לסלון אמריקה שליחס. מה זה אמריקה שליחס? נוסעים, מדברים עם פשוטי ים, לקנות ספרים. אבל היה מקרים שנפלו לרב, נפלו לבן אדם, ובן אדם היה שליח. אני חושב שסיפרתי את זה. אני בירך סחמו? היה שליח שלא למד, אני מכיר אותו, לא למד כל החיים שלו. הוא היה בחור בישיבה, הוא לא למד, ביטל כל הזמן. ברכס החם הוא עושים פעם ב-19 שנה, כן? ב-28 שנים, לא משנה. הוא הגיע לפעם 28 שנים, 19 שנה זה המחזור, אבל 28 שנים. מטוב שבמא' היה ברכס החם הוא. פעם אחרון לפני זה היה ביוד ג'. הבחור הזה נולד בטוב שחוף. לפני זה טוב שיוד חש, יוד טס. טוב שרמלף היה שליח צעיר נמרץ, אבל לא ידע ללמוד. הוא היה בבית חב"ד, ניגש אליו יהודי, ואומר, מה חב"ד עושים לברכס החמו? הוא אף פעם לא שמע כזה דבר, ברכס החמו. אז מיד הוא פלט, בחב"ד לא נוהגים ככה. בחב"ד לא נוהגים ברכס החמו. הרב עשה מזה כזה עסק אחר כך וכו' וכו'. היה עוד כמה דברים שראו, אז אמרו לו, תשמע אדוני, תרים את החבילות שלך ותיסע מכאן. היום הוא איש עסקים, אבל זה בושה. נכון, רוצים לפעול שליחס והכל, אבל אז לכן הרב אמר שתנאי לשליחס זה לדעת ללמוד. וגם הרב אמר לשליח מסוים שאני רוצה שכל יום תלמד שעה חסידס. זאת אומרת, אני זוכר בהתוודות בתור של חופטס שנסו למלכי שליחס, כאלה שעבדו כל כך קשה, לא היה לנו להגיד חיטס, אז לא היה רמב״ם, לא היה זמן להגיד חיטס. אז הרב אמר, אם אתה לא אומר חיטס, אין לך מה לנסוע לשליחס בכלל. אין לך, זאת אומרת, זה לא פשט שצריכים ללמוד כדי ללמוד. כדי להצליח בשליחס, צריכים את זה. יש שליח באיטליה שקוראים לו גרשמנו גנליק. הוא היה רב. ושאלו אותו שאלות. הוא לא ידע. הוא אומר, הוא צריך להסתכל בספרים. אז הוא נח לחדר שלו, הוא לא יודע איפה להסתכל. אז עולים טלפון, הוא מכיר לילקה פרזנר מצרפת, והיה שאל אותו, לילקה פרזנר היה לו לפסוק הלכה כך וכך, הוא היה יוצא לפסוק הלכה. אבל זה כאב לו. זה כאב לו מאוד שהוא לא ידע ללמוד. כשהבן שלו למד בישיבה, הוא למד כיתה מתחתיים. ולמדתי איתו שעה ביום, זה היה לפני שנסע, אחרי שנסעתי לשליחס לכפר חב"ד, זה היה בתור של ל"ז. הייתי לומד איתו, סתם שעה. והיה לילה אחד שגרשמנו התוועד, כשגרשמנו התוועד כולם באו, הוא היה מתוועד ככה, בשיא החיים, בשיא, היית אומר כתבר שגרשמנו. אז הייתי שם, הוא יצא באמצע לשירותים, הוא ראה אותי, הוא קרא אותי הצידה. זה היה באמצע שהיה כבר קצת, ושמעתי שאתה לומד עם הבן שלי. אני מתחנן אליך שהוא יגדל להיות למדן, זה נגע לשליחס. זה נגע לשליחס שידע ללמוד, אני נכשלתי בזה ויש לי בזה צרות צרות. וגרשם מנדל, זה יהיה בראש שלו שהבן שלו ידע ללמוד ניגלה. זה לא בא. הוא התחנן. הבן שלו גדל להיות מאחד מגדולי רבונים בקרנץ היום. שואלים אותו שאלות, והוא יודע הלכה, והוא יודע את הכל, למה? כי משאב התעקש שצריך להיות העניין של לימוד, ולכן הוא לומד. אז מי שחדור בשליחס צריך לדעת שהלימוד שלומד בתנחת מימים, וגם החסיד את הכל, זה הכל, וזה רב אמר שזה נוגע לקלודס אבידו של שנת ה-70, זה הכל חלק מהתהליך של להיות שליח. הרב לא רצה בשום... חוץ מזה שתלמיד החתמים צריך את זה בגלל שהרב רצה, אבל אנחנו באים עכשיו בהשפעה בכנס השלוחים, ותאמינו לי, שלוחים שהשקיעו את הזמן שלהם כשהיו בחורים, הם מבסוטים. והם פועלים, והם יודעים מה להגיד, והם יודעים... ועכשיו יש עוד דבר. בגלל שהשלוחים מגיע לכל מקום, יש הרבה יהודים דתיים שאמרו שפעם לא היה לנו איפה ללכת לחופש, בפה ושם, כמו שלא היה כשר. היום יש בתי חב"ד, המישהו שרוצה לנסוע לאיזשהו עיר, פעם היה לא יכול לנסוע, איפה הוא יתארח, איפה הוא יתעשה. היום הוא מגיע לבתי חב"ד. אח שלי אמר לי שהוא גר במקום שמייצרים מכונות למפעלים. זה מקום מאוד 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 חשוב שמייצרים מכונות מאוד גדולים. מגיעים יהודים דתיים חרדים, פעם לא הגיעו, היום מגיעים. מדברים בלימוד, אם הוא לא יודע ללמוד, אז היה בושה, וככה מתקרבים לחב"ד. אז ומה אבל, יש הרבה שלוחים שלא יודעים ללמוד, שלא לומדים, אז מה הרושם הוא? שהם פשוט הים ולא יודעים כלום. אז היה תוכנית, כמו שיש פה רדיו חרדי, גם בארצות הברית יש רדיו חרדי, היה תוכנית שדיבר ליטאי ואמר על חב"ד כל השפכים, על הרבי, אבא סיסרול בלי סוף, והרבי עשה, אבל לימוד, הוא אמר לרבי דברים נוראים ביותר. שמעתי משליח ששמע את זה, הוא עשה מהרבי כאילו שהרבי לא יודע שום דבר בלימוד, אבל הרבי יודע לקרב יהודים והכל והכל. היה שם ראשי וחבדי, שכנראה לא יודע איך להתמודד עם זה, ואמר, אבל הרבי ויתר על הכל רק כדי לקרב יהודים, אז הליטאי אומר על הכל טוב ויפה, הוא לא אומר שלא, אבל העניין של לימוד לא. היו הרבה חבדניקים ששמעו את זה, מאוד כעסו. זאת אומרת, הרבי היה גאון הגאונים. אין אח ורע ללומד של הרבי בכל העולם כולו, ופה עושים את זה. אז עשו לחץ אדיר על התחנה הזו. אני שמעתי את זה עכשיו בכנס השנוכים. והרדיו לא אליהם ברירה, התחנה, והזמינו את ראש השיבה רב לייבל שפירו, שהיה אחד מהחויזרים, שהוא ידבר. והוא דיבר על הלומד של הרבי, והוא אמר שהעיוות הזה, כי משהו טען על איתאי, איך יכול להיות שתי דברים ביחד? או שמונחים כל כולו בסקונוס, או בלימוד. לא יכול להיות שבן אדם שמפעיל מערכת של שלוחים של כל העולם כולו בכזה מידה, יהיה מונח בלימוד. הוא חייב להיות מונח בכל הפעילות שהוא עושה. עליו שפירו הביא לו דוגמאות של שיחות, איך שהיה בגאון הגאונים, והוא דיבר ברדיו. אז מוצא שבת שהוא דיבר, אז הוא אמר, זה חובה על כל אחד מאיתנו, לא רק על שלכם, כולם, לפרסם בעולם, זה נוגע לכל העניין, את הגאים של הרבי. רב יהודים, רב סיסרו, אבל מזה יכול לנבוע שעד כאן הרבי היה גדול. כשאתה רוצה לקרב יהודי לרבי, אתה צריך להגיד שהרבי היה גדול בכל הדברים, זה לא יכול לעבוד אחרת. והוא טען את זה, הוא טען שלכבוד שנת ה-70, אחד הדברים שצריכים לעשות, הוא באמת דיבר את זה ברצינות. להביא לעולם את העניין הזה. אז עכשיו, יש דוגמה שכבר כמה וכמה שנים קורה אצל השלוחים. אתם רוצים לשמוע בכנס השלוחים. היו הרבה שלוחים שקרבו יהודים ליהדות, אבל לא נתן להם תוכניות לימוד ברמה. המסנגדים באו, ואמרו, יפה, חב"ד קירב אותך ליהדות. אבל מה הלאה? צריכים לשבת ללמוד, התחיל לפתוח שיעורים, וככה גנבו מחב"ד בלבטים ואנשים. אז החליטו בארצות הברית לעשות מה שנקרא JLI. JLI באנגלית זה Jewish Learning Institute, ויש תלמידי חכמים שמכינים חומר לימוד, כדי שהמסנגדים לא יוכלו לחטוף את הבלבטים. אבל מה ראו? ראו שעד עכשיו קירבו כמות מאוד מאוד מצומצמת של יהודים. ברגע שהתחילו לעשות ה-JLI, הגיעו המון המון יותר יהודים, דווקא על ידי הלימוד. עכשיו, אם יהיה בחור שלא למד בישיבה כמו שצריך, והוא צריך לתת שיעור, הוא צריך לשבור את הראש, הוא לא יודע את המושגים, ואחר כך שואלים שאלות, ולומדים מה שאנחנו לומדים מגיעים מורה. כמו שלומדים קידושין, חלק מה-JLI זה חסידס וניגלה, וזה מושך עורכי דינים ורופאים ואנשים אחרים. אז בחור שלא למד, אז נכשל. אבל בחור שלמד כשהוא היה בישיבה, מצא את השליח. אז לכן הרבי כתב שכל שליח, לפני שיוצא, צריך להיות הכנה של לימוד. זאת אומרת, זה לא פשט, אני אבזבז את הזמן שלי בישיבה, אני אגדל, אני אצא לשליח. שליח מקונין זה משהו מיוחד. הוא כל החיים היה מסור לרבי, וכל החיים שלו הוא לא התבטל, הוא היה מסור לרבי, אז הוא הצליח, הרבי פעל דרכו. אבל לא כולם הגיעו לרמה התבטלות לרבי כמו שליח מקונין. יש הרבה שלוחים שכן חושבים על בית יפה, וכן חושבים על גשמי, שיהיה להם. יש כאלה שלוחים שמאוד מקפידים על לבוש, תראו את שליח מקונין, איך שולך לבוש, אתה חושב שהוא הקפצן שיושב בתחנה, רכבת התחתית מבקש נדבות, כך הוא נראה. והבן אדם הזה יש לו מיליונים בידו. הוא לא חושב, הוא אף פעם לא נסע בביזנס, הוא נסע תמיד רגיל. פעם השלוחים התקבצו יחד וקנו לו כרטיס ביזנס, הוא נסע לרבי, צריך לנסוע ביזנס. בשדה תעופה אמרו לו שזה ביזנס, הוא חיפש יהודי להחליף איתו, הוא לא יעשה ביזנס, הוא לא יפנק את עצמו. אני זוכר שהייתי אצלו בתוך של המדלת, הייתי שלי בקליפורניה. הוא נכנס לבית דרך החלון, החלון, הוא לא, למה דרך החלון? כי שזה יותר קרוב, אין לו את ה... נכנסת לבית, אין לו כל הסממנים של... ובן אדם שיש לו גישה לגבירים גדולים, זה כבר רמה אחרת, וכל החיים שלו עכשיו זה רק הרבה. מאז גימותמוס גם כן, זה הרבה והאויל והאויל והרבה והרבה ושליחס ו... הוא הולך בדרך, הוא עוצר כל יהודי, אפילו בתמונה שעושים, אז יש שם המון עיתונאים צלמים, לא, לא, לא ישראלים, גוי. הוא נגע, אתה יהודי? תעזוב את הצלמה, בוא נניח תפילין. והוא אחר כך הולך איתו ריקוד. הוא לא חושב שחצינו, יש כאלה שלוחים שחושבים איפה שיושבים, יושבים שורה ראשונה, שנייה, ואיך הם לבושים, איך הכובע שלהם, איך העניבה שלהם, יש כאלה שם בלבטים. כן, אנחנו לא כולם בדרגה. הוא לא חושב על זה בכלל, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו שיהודי הזה הולך תפילין. אז כשהוא לא למד, אבל הוא היה חי עם הרבה כל הזמן, הוא מצליח. אבל אני אגיד לכם עוד דבר, זה מאוד חשוב לדעת. הרי כינוס השלוחים יוצא בחי יסורה. מה בחי יסורה כתוב? עבד אברהם אנוכי. אין לך שם? אליעזר? לא. אין לו מציאס לעצמו. כל המציאס שלו זה עבד אברהם. אז מישהו פעם כתב, זה שליח. השליח זה רק עבד אברהם. אז הרבה כתב שזה לא נכון. עבד הוא כלום. עבד זה רק כל מציאס זה עוד. שליח הוא צריך להיות מציאס. השליח כדי לפעול הוא לא יכול להיות רק עבד, עבד לא יכול לפעול, הוא צריך להיות מציאס, הוא צריך לחשוב שאת נכון, הוא יד שלנו שלח, אבל הוא צריך להיות מציאס. אז זה העין, יש שלוחים, וראיתי הרבה כאלה, יש שלוחים שהם ברמה מאוד גבוה כמו לבורסקל על השולח כמו אלה, ויש שלוחים, אבל אם הם באים והם לא יודעים שום דבר, הם צריכים לנסוע שיעור בחסיד. אמרתי לך, המשליח הזה שבונה בית מול האויר, הוא קם כל בוקר בחמש ויושב ולומד כדי שיהיה לו מה להגיד בשיעורים, וכך הוא מקרב בלבטים, וכך בעצם כובשים. הרב אמר פעם שכובשים את העולם על ידי ישלים את התאילה. אז יבוא בחור ויגיד, היה בחור אצלנו בישיבה שלא למד וכל העיקר שלו היו מפצועים. הוא הצליח, אבל זה לא שלא למד כלל. אז הוא מצא כל מיני אנשים שימסרו שיעורים במקומו. אבל צריך להיות את העניין הזה, זה מבנה אחד שלם. זה לא שתי דברים, זה לא שתי תקופות. יש בחור שהוא מיועד להיות שליח של הרבי. אז ההתחלת הגיע פעם גביר אחד גדול, ששני מקורים הביא, הביא אותו ל-770. אז הוא אומר, זה החווה איפה שמגדלים אתכם. סבסמתי, בישיבה זה הפרקום שמגדלים לכם. הרבא לא הסכים ששליח יצא בלי סתם. צריך להיות כל ההכנה של הישיבה ואחר כך לצאת לשליח. היה מישהו שלא למד בתי חתמימים, אז הרבא אמר, הלוי לא למד בתי חתמימים. ולכן חסר לו את העניין. אז המקום שמגדלים את השלוחים, אז צריך להיות את כל העניין הזה. ומילא אחר כך יכולים לצאת, יכולים לפעול. ודרך אגב, זה אלה שמכינים את התוכנית ג'י-אליי, זה שלוחים בעצמם, שהם לומדים, ויש שלוחים שיושבים ולומדים ומחברים ספרים. באנגלית יש הרבה יותר ספרים בחסידס מה שבעברית, כי בשלוש אנקויד יש מכירים, אבל באנגלית מי יושב על זה? וגם יש ספרים מניגלה שחב"ד מכין. זה שלוחים ולא סתם שלוחים שיושבים, אז אין יש לו הכנה. וזה גם חלק להיות מסור לרבא. כי בשביל מה שהרבא רצה, אתה מתחיל לבחור מה שאתה רוצה, זה מה שהרבא רצה. ומילא זה בעצם, וזה מה ש... אין לכם מושג. אתה פוגש בלצ'ובה. בלצ'ובה, אתה פגש יהודי עושה את הבלצ'ובה. הוא רוצה להשתנות בחיים. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לדעת עוד, הוא מתחיל עם כל מיני שאלות, עם כל מיני דברים. ואתה לא יודע מה לענות לו. אתה לא למדת, אתה לא יודע מה לענות לו. אותו דבר בחסידס. הייתי במיינסטרול, סיפר לי שהמפועל יש שני חבדניק, שהוא לומד תופרש צדיק בייז, ממורי, קשים. אבל ניגש לחבדניק ושאל אותו שאלה, בכלל לא מכיר את המיימר, הוא הסתכל עליו, מה זאת אומרת? הוא חבדניק ואני לא, מה הוא לא מכיר את המיימר? אז איפה פה? וכשמגיע כזה ידיעה לרבה, הרבה יש לו אגמס נפש וצער מאוד 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 גדול על זה. היה כמה דברים ששאלו את חבדניקים כל מיני שאלות והם לא ידעו, והרבה, זה בפורים תושלם את דבוב, הרבה צעק על זה, שזה גמרה מפורשת, זה היה לגבי משהו, והרבה אמר לגמרה, איפה זה נמצא? וזה אני צריך ללמד, את גמרה, שס, אני צריך ללמד למחסידים שידעו שס. הרבה ממש צעק על זה. אז חלק מה... אני לא יודע אם סיפרתי את זה באחרונה, כשלמדנו במונוסטון, אז התקבל טלפון, בטלפון ציבורי, אז ביומי קליין היה בטלפון. אני לא יודע אם אני דיברתי איתו מישהו אחר, הוא אמר שהרבה אמר שהבחורים ידעו שאלתר רבה כותב בתניא פרק א' שביטול תורה זה כדבר השם ביזו. ככה רבה אמר. זה שלא לומדים זה דבר השם ביזו. ולומדים במציע, אז למדנו, זה היה בתופשין למד ג' למדו במציע. זה היה גם כן עוד דרך עוד אחת שהרבה אמר שרוצה ש... שיומדו במציע כמו שצריך. נפתולי הסטולין שיהיה לו רפואה שלמה. אז היה אברך של שנתיים, אבל היה מאוד חסידי, בעל מרץ ענק. הוא היה דוגמה של בחור מאוד מאוד חסידי. דרך אגב, כשהוא הגיע לסמסנג, הוא מאוד התבייש. הוא אומר שהוא למד רק כמה מאמרים בסמבו וכמה מאמרים פה. הוא היה בטוח שבסמסנג נדבקים בכל המאמרים, בכל הדברים. הוא לא ידע ששם יודעים פחות ממה שהוא יודע. בכל אופן, הוא התוועד איתנו לילה שלם במונסטר. הוא אמר, הרב אמר להיות בקי, ככה הצעה שמועה. הרב אמר להיות בקי בבומציע, הסוסידים צריכים להיות בקיים גם בבקם וגם בבבבסה. אבות היה, אם הרב רוצה שתהיה בקי, אתה צריך להיות בקי יותר גם כן. והאמת הוא, יש שלוחים שלא למדו, כשהם מתבדים ביניהם לעצמם, הם מאוד מאוד שבורים מזה, זה מפריע לשליחה שלהם, כמו שאין להם זמן ללמוד, והם צריכים את זה לשליחה. והשליחים שלמדו, מצליחים. למה מצליחים? לא בגלל שהם גאונים, בגלל שהם מילאו את הרוצה של הרבי כשהיו בחורים, ומילא יש להם הצלחה גם כן אחר כך. אבל אלו שבזבזו את הזמן ולא מילאו את הרוצה של הרבי לפני זה, אז איך הרבי יפול דרכם אחר כך? וחוץ מזה יש גם כן עוד שאלה. הרי בליצ'ובס, אתה נמצא במדבר, אתה נמצא בעיירה שאין שוכנות, יש שוכנות, אין רבנים, אין שום דבר. באים יהודים ושואלים אותך מה לעשות ומה זה, והבן אדם שלא יודע, כמו שהוא, הוא לא ידבר סחמו, אז איך ההתחמקות הכי גדולה שיכול לעשות? שזה לא מנהג חב"ד, תעזוב אותי, תרד ממני. אני לא אמור לדעת, זה לא מנהג חב"ד. וזה הבושה הכי גדולה. אז באמת, אחד הדברים שבער לרבה הוא, וראיתי את זה, ודיברו על זה בכנס השלוחים, לא השנה, אבל דיברו על זה בשנים עברו, ועשו מבצע. וראיתי את זה גם השנה, כל מיני פתקים. שליח בוחר לעצמו חברוסה, עוד שליח, שילמדו ביחד שעה ביום, או שעה בתוך יומיים, אבל יש שם פתקים, זה היה פתקים שם, מה שחלקו לשלוחים, מי החברוצה שלך? אם אין לך, מי אתה לוקח חברותה? מה היו המארגנים כל כך חשוב מהצרכים? כי מי שרואים, שומעים מהשלוחים, כמה שזה מגיע להם, תראה, אחרי שהם שלוחים, הם לא יכולים לעשות החזרה, כואב להם נורא. והם אומרים, הלוואי שיכולנו... עכשיו יש עוד דבר. הרי יש הרבה תמימים שלמדו בקרית גת, נכון? והם שלוחים בכל מיני מקומות בעולם היום. לאו דווקא ישראלים, גם אמריקאים, ניגשים אליי ואומרים שלום עליכם. ואני לא מזהה אותם. מה הסיבה? כשהיה כאן, קם היה לו כמה שערות פה, זקן ארוך. יש אחד בחור, ניגש אליי, הוא אומר, קריית גת, הישיבה נתן לו, הוא עכשיו שליח במקום הזה, ונתן לו, וזה אומר לי ככה, המון חבר'ה ניגשו אליי שאני מתבייש להגיד, חלק מהם זכרתי, יש חלק גדול שלא ידעתי מי הם, אולי בגלל שהצורה שלהם השתנתה. אבל אני מדבר איתם, אני צריך לעשות את עצמי, כאילו אני לא רוצה לפגוע בהם, כן? זוכר אותך, אחר כך נשאל חבר שלו מי זה, אחר כך אני נזכר. אבל הם מדברים בלעת שבעצם שנמצאים עכשיו במקום, היה שליח אחד שאמר לי, נמצא במקום שממה, הוא אומר שהוא חי עם ההתוודיות שהיה בישיבה, עם השיעורים, עם האווירה שהיה בישיבה, וזה בעצם, זה שלוחים שלמדו פה לאחרי גימול תמוז. אני מניח שזה בכל הישיבות, זה לא רק בקריית גת. ואתה רואה איך שהשנה, שנתיים, שלוש הוא היה כאן, איך זה משפיע עליו אחר כך. היו חבר'ה שאמרו, היינו צריכים לנצל יותר את הזמן כשהיינו בתוך הישיבה. אני מסכים איתם. אין שום שאלה בזה. נמצא אבל שכל זה צריך להיות למעשה. אתם עדיין בחורים צעירים. נכון, מחכים לגאולה והכל, אבל צריכים לדעת שהזמן הזה בישיבה זה הזמן הכי יקר. יש בחורים שמתחתנים ואחר כך יוצאים לשליחס, הם לא פוגשים יהודי. הייתי פעם בקליפורניה באיזשהו עיר, הייתי אצל שליח שהכרתי הרבה שנים. כשנכנסתי לבית שלו, הוא אמר, היום היה שמחה גדולה מאוד אצלי. ראיתי שהוא מאוד שמח, מה? הוא יצא לפארק, לגן, הוא ראה יהודי עם כיפה. אמרתי, מה? הוא אומר, אני לא רואה אף אחד עם כיפה. אני לא רואה אף יהודי עם זקן. אף אחד, שנה שלמה אני יכול להיות פה, לא רואה אף אחד. יש לו כמה בלבטים שמגיעים. היום היה יהודי שישב באיזשהו ספינה קטן, זה דוגים, לא יודע מה זה היה, רובוט, איך זה אומרים. וראיתי אותו עם כיפה, הוא היה ממש בהתפלות גדולה. אז שליח שנמצא ככה, על מה הוא נשען? הוא נשען על החיים שהיה לו לפני זה, וזה בעצם נותן לו את הכוח, כל מה שהוא הצטבר אצלו. וכשלוחים האלה, לא יודעים את היום, היום הם מתמודדים, אבל אם בשעסמייס היו יודעים שהתמודדות היו מכינים עוד יותר ועוד יותר, זה למשל, מי שיוצא לנסיעה ארוכה, לוקח צד על הדרך. אני לפעמים מגיע לצד על הדרך. הדוד שלי באוסטרליה, יש פה מאוסטרליה, נוסעים ממלבורן לפרת, או למקום אחר. באוסטרליה, היישובים זה הכל אספת הים בעיקר, או סביב. האמצע של אוסטרליה זה יבשת ענקית. האמצע זה יבש, אין כלום. מדבר, נכון? מדבר גדול. אז הדוד שלי אמר שהיו כאלה שנוסעים רכב, והצטיידו, הצטיידו לדרך עם דלק, אבל לא ידעו עד כמה. הגיעו באמצע הדרך, נגמר הדלק, ונגמר האוכל, נגמר המים, ואין לך מה לעשות. אחרי שנים צוותי הצלה שעושים, או אחרי חודשים, מצאו את הרכב וכל הגביעות בתוך הרכב. למה? כיוון שהם לא שירו לעצמם את ההתמודדות שלהם שהם נוסעים למרחקים כאלה גדולים. עוד הדבר, בחור נמצא בישיבה וחושב על שליחס, אבל לפעמים הוא לא חושב על כל מיני התמודדויות שיש לו, ובאמצע הדרך, פתאום לא יודע. אז זה צריכים להצטייד כשנמצאים בחוץ עם כל הציוד, עם כל הכוחות. ברוך השם, אין שלוחים שירדו מהדרך, השלוחים זה גם אחד מהניסים הגדולים, שהרבא מחזיק אותם, אבל הרבא רצה שהדרך יהיה דרך מסוימת. טוב, אתם ציפיתם שאני אדבר לכם על האשליה של כנס השלוחים. בדרך אגב, כנס השלוחים זה דבר מאוד 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 חזק. כל השלוחים מגיעים ביחד, יש אווירה עוצמתית ביותר, וזה נותן. ומאיפה התחיל בכלל כנס השלוחים? זה התחיל מהשלוחים הישראלים. מי עשה את זה? זוז של רמבסקי. ומה צריכים לעשות כנס? עשו בתושם עמדל את כנס, וזה היה כנס השלוחים של ארץ הקדש. אז הרבי דיבר על זה בהתוודות, והרבי התבטא, ככה אלו שהיו שם אומרים, שמענו זה בשידור, אבל הרב שם טוב הזכיר את זה, הרבי פלט, הלוואי שגם פה היו עושים את זה. וזה נולד כינוס השלוחים. בתוף שממחס, הרבי אמר לקרינסקי שרוצה שזה יהיה כינוס השלוחים בינלאומי. אבל רואים את את ההתוודיות יחד, וגם התוכניות והשיחות, ואני אומר, זה נוסיף, השליח שיוצא משם, יוצא מחומם, יוצא בכוחות, זה לא סתם. אני יודע שלוחים שלא יוותרו על זה בגלל, זה מוסיף עניין של חוזרים עם חייס למקום השליח שלהם. טוב, לחיים, לחיים, תגידי לי שמח שגם אלה שנרדמו יקומו, לא יהיה התוודות ארוכה, אבל זה יש חיידוש כיסלב, זה סוף סוף, זה יום, זה לילה. בחיים, בחיים.
Amen. Yeah.
לחיים, לחיים, לחיים. הרופא שברזניק, שהוא היה הכי הרבה זמן אצל הרבה, דוקטור וייס היה שבועיים, ואחר כך הוא צריך לחזור לבית רפואה שלו, אז הביאו את רזניק, שהיה רופא לא פחות גדול מווייס, והוא שירת בצבא. אז כל היום כולו היה ב-770, היה לו חדר ב-770, אבל הוא איש מאוד מאוד אינטליגנטי, אז הוא לא רצה לבזבז זמן. אז קבעו לו חברותה. אתם יכולים לדעת, כולם רצו להיות החברותה שלו. למה? נו? הוא הרופא של הרבה. ומי שלומד עם רופא של הרבה, אז שומע כל מה שקורה בפנים. אז בחור ובחור שבאמת ידע ללמוד טוב, ואני לא יודע מי היה אחרי על זה, הוא למד. הבחור הזה דאג שילמדו גם כן לקוטה סיליס. אז אחד הדברים שלמדו, למדו חסידות ולמדו ניגלה. אחד השיחות שלמדו, זו השיחה הידועה של הרבה, שהרבה מסביר את המחלקת שבשמה, שבשמה היא הולך לפי בכוח, בסילר הולך לפי בפועל. אני לא יודע אם יש בחור שלא מכיר את השיחה הזו. יש זה בחלק בו, ויש בשאר המקומות, הרבה לימד את זה כמה וכמה פעמים. זה שבחנוכה למשל, ובשמה ביום הראשון, מדליקים 8 נרות, כי שבכוח ביום הראשון, כל הימים נכללים ביום הראשון. בסיר הולך לפי ופועל. כלומר איתו השיחה. יוזס קיסלר בבוקר, הזמין אותו לאיזשהו ברית, לא בחבד, בבורו פארק. לא חבדי. ומי שמסר שם את ועד תירה, הוא דיבר על המחלקה שבסיר בשמי. הרופא הזה כבר למבן, כביכול. והוא התחיל לחזור על השיחה של הרבה בשם ובסילל. הוא חסר ב-770, הוא נכנס לרבה, היה נכנס לרבה כל הזמן. הרופאים היו שם אז כיותר ממזכירים. נכנסו כל הזמן, בפרט הוא היה רופא אחראי, ואומר לרבה שזה פעם הראשון בחיים שלו, שבעת שהיה איזשהו דיבור של דבר תלה, שהיה, זאת אומרת בסעודה שאמרו דבר תלה, שהוא יכול להשתתף. תמיד הוא היה מקשיב, אבל שהוא יוכל להשתתף במה שדובר, זה פעם הראשון. אז הרבה שאל אותו מה דיברו. אז הוא אמר לרבה בעניין של ניסיל ושם, כל העניין הזה. בהתוודות, זה היה ההתוודות הראשונה שרבה יצא לאחרי ההתקף לב. יוטיס קיסלב. אמרתי לכם קודם שהוא הסדרים. בשיחה השלישית, הרבה התחיל לדבר על המחלקה שבשם הצילב, והסביר עוד פן בזה וכל הדברים הללו, בכל העניין. כשהרבה סיים את השיחה, הרבה פונה לדוקטור הזה, הוא ישב בשולחנות בני הרבה, הרבה חייך אליו וניגנו ניגן, והרבה התחיל למחוא כפיים בצורה חזקה, כולם פחדו, זה התקף לב. כאילו שהרבה מזדהה איתו, אתה אמרת שהיה פעם ראשון שיכולת להתערב עניין של דבר תלת, אבל בשם ובסילל, אז הרבה אמר לו, שיחה בשם ובסילל, ורבה נתן לו עניין של סומת לב. כמובן, הוא לא לקח את זה כגאווה אישית, הוא לא לקח את זה של הרבה, אבל הוא הבין שהוא רופא של הרבה, הוא היה מאוד מאוד חכם, והוא הבין את השיטה של הרבה, איך הרבה מסתכל על ענייני רפואה, והוא אמר, חבל שהרופא הגדול לא מבין את הרבה, הוא הכיר את הרבה והיה לו... אבל מה אנחנו חשבנו בשעס מייסה? והנה, יש בחור, שלקחו בחור שיושב ולומד, ויודע לימוד, ולקחו אותו עם הרופא, הוא לימד שיחה, זה גרם נחת רוח לרבה, ורבה דיבר שיחה מיוחדת בשבילו, עד כמה זה פעל את כל העניין? אז, אז, אז מה נקלט אצל כולם? לא לקחו בחור שלא ידע ללמוד, לא לקחו בחור שמתוועד כל הלילה ב-77, יצועק רבי רבי, יסקשוס, יסקשוס. לקחו בחור שהיה מונח בלימוד. אני לא יודע איך נפל בחלקו, היו כמה בחורים ש... אבל משום מה, מי שסידד את העניינים, סידד את העיתו. למדו עוד שיחה, שהרבי מדבר שם באחרי, שהשם אמר לאן הכהן, הבנים, אל תיכנסו בכל עץ לקודש, אז הרש"י הביא דוגמה מחוילה, שהיה אחד שבין כך היה עוזב את העולם. אז הרופא אמר, תעשה מה שאתה רוצה, תשתה מה שאתה רוצה, תאכל מה שאתה רוצה, כאילו שבין כך הוא לא יחיה, אבל שאין כן זה שיכול להתרפות, הוא יגביל אותו. אז רש"י מביא את זה. אחד הדוגמאות שהוא מביא שם, אל תשתה צונן, לא לאכול דבר קר, ואל תשתה, אל תשכב בתחף, דבר... אז רבי בלקוטי סיכס מסביר שמי ששותה צונן זה יותר גרוע ממי שיושב בתחף. הרופא ידע שלפי כללי הרפואה זה הפוך. מי ששותה צונן הוא שתה, אבל מי שנמצא בכל הגוף שלו בתחף, בקור, זה יותר גרוע. אז בדרך שהוא הלך עם הרבי, הוא אמר, למדתי את השיחה הזו עם הבחור, ולמדתי ככה, ולכאורה זה לא מתאים לכללי הרפואה. אז הרבי ענה לו שהרבי דיבר על פן אחר לגמרי. הרבי אמר, מי שנמצא בתחף, מי שנמצא בתוך רטוב, אז הוא יכול מיד לקום ולצאת, זאת אומרת, הוא לא צריך להמשיך. אבל מי ששתה צונן, הוא כבר שתה, הוא לא יכול לצאת את זה בשום דבר. זה כבר נפח להיות חלק וזה פועל את פעולתו. הוא לא יכול לחזור את זה אחורה. ושאי כמי שיושב, שוכב במשהו רטוב וקל, יכול מיד לקום ולצאת. לא, הרופא הבין את זה. אבל היה כמה דוגמאות כללנו. זה הבחור בחר שיחות, ולא, לפעמים הבחור, הבחורים היו מגשים לרופא, היו מדברים אותו בשיחה, והיו אומרים שאלה, ותשאל אתה את הרב, הבחור לא ישאל את הרב את השאלה, הוא היה שואל, והרב היה מתייחס לזה. דרך אגב, הרב אמר לו, שבחוץ יסו לך רב החוסית, כשהוא הגיע, בחוץ יסו לך רב החוסית, אבל פה בחדר אין רב החוסית, פה יש רופא ולקוח שלו שצריכים לנפות. הרב לא רצה, אבל הוא ידע, הוא הבין את המשמעות, והרב שלח אותו כל מיני מקומות. הוא היה רופא צבאי, והיה פגישה עם חב"ד, הגיע הרבה סטודנטים, אז הרב אמר לו שהוא רוצה שיגיע עם המדי צבא שלו של לדבר. הוא לא רצה. למה? הוא שנא את המדים. הוא רופא, הוא לא רוצה ללכת המדים. אבל הרב הסביר לו שהסטודנטים יראו מישהו עם מדים, זה יעשה אפקט יותר גדול מה שבן אדם... אז הוא לא הבין את זה, אבל כבלסייל. הרב אמר, אני זוכר, הלכתי איתו לנאום, הוא אומר לי, תשמע, אני נגד זה, אבל אני יודע שזה לצון הרבה, אני אעשה, הוא ילביש את המדים, ובאמת, אם הסתכלו, רופא צבאי, וזה זה, 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 זה אומר משהו, אבל הוא לא, הוא דיבר מאוד מאוד יפה. זכר אפילו הפסוק, דיבר אלקים, מה שכתוב, אלקים ירוב את מצווה עשר שמור, הוא הסביר את זה מאוד מאוד יפה, והיה זה השפעה מאוד גדולה. הוא היה שם עד פסח, הוא היה כל הזמן עם הרבה. והרבי שקירב אותו, היה לי פעם בושות מזה. היינו חברים, כאילו שהוא אכל אצלנו לפני זה, אז היינו מדברים הרבה. סתם. טוב שממגימו, זה היה כבר כמה שנים לאחרי למדחס, סיפרתי לכם את זה? לא. טוב שממגימו, אז האדמו"ר מגור, הרב שמחה עשה חרם על אל על, כאילו שהם חיללו שבת. וכל היהדות החרדית הצטרפו, וגם רבני חב"ד הצטרפו, שהטיסות שלהם שנוסעים בשבת באופן רשמי, אז אסור לנסוע איתם. אני רוצה לנסוע תשרי לרבי, אז שאלתי את הרבנים, אמרו, תיסע עם מי שאתה רוצה, אבל לא יהיה מלאם. נסעתי עם סוויס. הגענו לזוריך, הייתי, אשתי והילדים, מי היה שם, הלוי, עם המשרד והבן הגדול, וזהו, שתי ילדים אז היה לי. טוב, הסתובבתי בשדה תעופה לחפש משהו, פתאום אני שומע בתוך המאות אנשים שמי שקורא אותו בשמי. הוא צעק אותי בשם הפרטי שלי מרחוק. מסתובב, ורואה את הרופא, רזניק. אותו התחבקנו, התחלנו לדבר, מאיפה הוא מגיע מכנס גדול של רופאים שהזמינו אותו והוא נעם שם, ואיפה נוסע? נוסע חזרה עכשיו לניו יורק. אמרתי, דרך צליחה, הוא אמר לי, בסדר. אני עולה על המטוס, המטוס מפוצץ, אני יושב במעבר, בצד השני אשתי והילדים, ואצלי זה ריק פה. המטוס מתמלא, אף אחד לא מגיע לשבת, אני הייתי שמח. בסוף, אני רואה את הרופא הזה, מגיע. שאלתי אותו איפה המקום שלך, הוא מסתכל, לידי. בסדר. דיברנו כל הדרך. הוא ראה סרט, הוא מסביר לי מה הסרט, ושאלתי אותו שאלות. ודיברנו דברים בתהילים ודברים עמוקים, כל מיני דברים. ממש, למה אני אומר לכם, תשמעו? זהו, זה כמו שמדבר עם חבר. ככה כל הדרך הוא הסביר לי הרבה דברים, ואני... ככה דיברנו, חברים שלנו. טוב, הגענו לרבא. הוא היה שם ראש השונה, הייתי שם ראש השונה, ועם כיפל הוא לא היה, הוא היה ביקים. וסוקיס הוא חזר לרבא. לפני שהרבא סיים את התפילה, עליתי למעלה ליד החדר של הרבא, שם זה המשרד של אבא שלי, והוא היה שם. דיברנו, פתאום אנחנו, זה ממש עשה התפילה, הרבא עולה, והרבא צריך להיכנס לחדר. אז אנחנו כולנו ברחנו. הרבא צריך לראות אותנו, ברחנו בצד, והוא עמד שם. הרבא רואה אותו, הרבא מסמן לו להיכנס לחדר. הוא היה שם שעה אצל הרבא. שעה, הוא היה צריך לאכול אצל מישהו קטלסקי, אבל נתינים, הוא אצל הרבא שעה, מה יכול להיות? טוב, אנחנו חיכינו, ואחרי שעה הוא יצא מהרבא, אז כולם התנפלו לו, מה? אני באתי לרבא, הוא אומר לי, אמרתי לרבא, שפגשתי אותך במטוס, וסיפרתי לרבא כל מה שדיברנו, אמרתי, רזניק לארי, אתה לא מבין, עשית לי עכשיו את העם, מה יודע בהתגושה? מה, הוא לא יבין, מה לא טוב בזה? מה, סיפרת עליו בכל הדברים מתאילים? כן, דיברת עליו, שפגשתי את זה בכל הדברים מתאילים. הייתי צריך להיזהר ממנו. אבל הוא לא עשה מזה עסק, הרב הכולל, הוא אומר, הרב דיבר. מה הוא דיבר איתו על הדברים נעלים? סתם דברים. אבל הרב הרגיש העניין של תודה. תודה זאת אומרת, העניין של הוא עשה, הרופא עשה בשבילי, אז הרבה קירב אותו, ודיבר איתו, וכל הדברים. אז כשהיה לו דברים בשאלות בלימוד, אז הוא אמר, אז אם היה יושב עם חברותה, והם מדברים על ענייני עולם, אז מה יש שואל את הרבה? וככה למדו, אני רק אמרתי לו, אני מקווה שאמרתי לרבה את הדברים העניינים שדיברנו. כן, ודיברתי לכל מה שדיברנו. אתה יודע ש... מי שנכנס בחדר של הרב, מדבר עם הרב על כל הדברים בתאילו שדיברת, אפילו שזה דברים קשרים, אבל זה קצת בושה, לא? אמרתי לו, מעכשיו אני נזהר מה שאני מדבר איתך. הוא הסתכל עליי כמו, מה אתה מפחד? הרב דיבר איתו מאוד 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 קרוב. אבל הוא, היה לו אישה. הוא התחתן עם אישה שהייתה כתבת של טלוויזיה, בארצות הברית, ישראלית, חילונית לגמרי. והיא, בגלל, היא הייתה ישראלית, והיא התחתנה איתו. אני זוכר שפרק וולפול השולה מגיע למסקירוס ודבק על השולחן, שהמוסד חיתן אותה איתו כדי לגלות כל הסודות של חב"ד, והם רוצים לעלות על חב"ד, כך הוא צעק. בקיצר, היא התקרבה לחב"ד והיא נפכה להיות חסידה בצורה בלתי רגילה. עד כדי כך שהילדים שלה היא רצתה לשלוח רק לדיטרויט שגם הבנות לא לומדות לימודי חול. עד כדי כך לכזה רמה היא הגיעה. אז בן אחד הוא היום שליח של הרבה ובן אחד אני לא יודע איפה הוא עכשיו. פגשתי את הבן הזה בכינוס השלוחים עכשיו איזה מוסד, איזה דבר היא עברה אותו, והוא כבר לא יכול. היא נהפכת להיות ממש חסידה, כמו עובד השם, כמו הצדקוניה של פעם. והוא לא הגיע למדרגה, כי הוא אפילו לא הולך עם זקן. היה תקופה שהולך עם סרטוק בלי זקן. סרטוק אשתו זה חיבה אותו. ו... אז הרב קרא לו, ורב קרא לאישה בנפרד, ורב פשוט התערב בכל העניין של שלום בית, ורב עצה להם שלום בית. והוא החליט שהוא מסכים לכל דבר של אשתו. הרב אמר, התפקיד שלך להיות רופא, ולהיות עסוק בחקירות שלך, מחקרים שלך, הוא היה שם מחקרים גדולים ברפואה, והיא צריכה לעשות את שלה לחנך את הילדים, ויהיה לכם נחת. ובאמת, אחר כך הוא נחלה עם המחלה ההיא, הוא נפטר, והיא עד היום חסידית מאוד. אבל אתה ראה את הכרת הטוב של הרבה, של הרבה. אבל מה שנשאר אצלנו ברושם הוא, מי הרופא הזה מסתובב? אם הוא מסתובב עם כאלה, עם תוכן, אז זה מה שעובר לרבה, וזה מה שהשאלות. ואם לא, אז לא. אני מספר את זה בגלל שזה עניין של חידוש כיסלר, אני מספר את, את העניין. אז הוא היה מספר לי, לנו, הוא היה אחר אצלנו בסוכות. אמרתי לכם לגבי יום כיפור וראש השנה. הוא התחיל על הקונטרסט, איפה שזה יקים ועשה את זה, הוא אמר, את האמת, רואים אצל חסידים. את האמת, הוא התחיל ללמוד את השיחות של הרבה, הוא נפח להיות, והוא רופא שהמציא שיטות, שבכל בתי רפואה ממצים את זה. אחרי שנפטר, אז בבית הרפואה הכי גדול בניו יורק, זה נקרא NYU, שמעתם על זה? NYU? נו. עשו, עצרת בשבילו זיכרון, אבל הכל מתחיל ומסתיים בעניין של לימוד התורה, לימוד תורה של הרבה ולימוד התא. אתם תפגשו ליטאי או מישהו ויגיד לך, תחזור על וורד של הרבה, מה תגיד? תחזור על משהו מהרבה. אתה צועק, רבה, 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 תחזור על איזשהו עניין. אתה צריך שיהיה לך תמיד במוכן. הבחורים צריכים לדעת, צריכים להיות תמיד ממוכן דברים של הרבה. והרבה היה מקבל דיווחים על זה. אם זה היה מדובר שבחור נכשל, אז של הרבה זה היה נורא נורא. זאת אומרת, כשהרבה הגיע לרבה ידיעות, השאלות ששאלו חסידים, הם לא ידעו לענות. והרבה צעק על זה. ואם ענו כמו שצריך, זה עשה עניין של קידוש השם. אני לא יודע אם סיפרתי שהיה שמועה במורסטון שלמדנו שרב אמר שאורס התמימים שלנו זה שטויות. סיפרתי לכם את זה? אז הפסקנו מוציא אורס התמימים. יום אחד מקבלים טלפון מהמזכירות שרב אמר למה אין אורס התמימים של מורסטון, עבדנו כל הלילה. המלך ציבו נכנס לרבה, הוא אמר לרבה שהסיבה שהפסיק את אורס התמימים, כי מי ששמע שרבה אמר זה שטויות. הוא אמר, אני אמרתי שזה שטויות. היה רב ליטאי שכתב לי שאלה על השיחה, והשאלה הזו הופיעה באורס התמימים, והתירוץ על זה, והפרחה על התירוץ, והתירוץ על זה. אז הרבה אמר למלך ציבו, המלך ציבו חזר לנו על זה. לקחתי את כל החוברות של אורס התמימים, הכנסתי את זה למטפה ושלחתי את זה לרב, למה אני צריך לענות לו בעת שיש את כל העניין הזה. וכמה זה חשוב העניין של אורס התמימים, אבא שלי פעם נכנס לרבה, והרבה שאל אותו שאלה על השיחה, מה שהוא אמר בעצמו. אז אבא שלי אמר לרבה שהשאלה הזאת היא מופיעה באורס התמימים. הרבה אומר, אני יודע. אבל רציתי לדעת אם אני היחיד שקורא אורס התמימים, או יש עוד מישהו שקורא מה שכתוב אורס התמימים. ככה לב אמר לו. במילים אחרות, אתם כותבים האורס, כותבים דברים, הרב רצה, לא רק שהוא יקרא שגם אחרים. זה נכון, זה עשה את המחתרוך בעניין של הרב. זה לא רק שהרב רצה למדנים גאונים, הרב רצה, זה נגיע לעסקה שלו, זה נגיע לכל ההשפעה שלו. אם הרב משפיע, ולא מקבלים את זה, אז מה קורה עם זה? זה חי, זה השפעה, זה הכל. וזה יש לנו היום אוצרות שלמים. אין לזה אח ורע שבכל דבר שאתה רוצה אתה יכול למצוא שיחה. אני לא מדבר רק בגמרא, בכל מיני דברים, בכל מיני נושאים. בכל דבר אתה יכול למצוא שיחה ואתה יכול למצוא מה הרב אמר על זה. ואנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה, את העובדה. אני יודע, אני לא יודע אם סיפרתם על סיפור שאח שלי סיפר, מה שהיה לו בקרוליינה לבית ספר. סיפרתי זה לפני כמה שנים, אבל פה איפה הרב הגיע לעזרה? הוא בנה בית ספר חרדי. וזה היה בית ספר היחיד היהודי. באו קונפרסטים והרפורמים ואמרו שיש זרם אחד, יש כמה זרמים, יש גם רפורמי קונסרבטיבי, אז צריכים לעשות את הבית ספר בשביל כל הזרמים. הוא אמר לא בשום אופן, לא אמרו שאנחנו נבטל את הבית ספר שלך, כל הגבירים שנותנים כסף של הבית ספר שלך יפסיקו לתת כסף, ואנחנו נבנה בית ספר שלנו ונוציא את כל הילדים מהבית ספר הזה. הוא לא יודע מה עושים. מתקשר לאבא שלי, שאל את אבא שלי אם יש איזשהו רמז מהרב, הוא לא יודע. כנראה הוא כתב לאוהל. באותו לילה הגיע לו פקס. לא סיפרתי לכם את זה. הגיע לו פקס מהספרייה של הרב. ושם יש צילום של איגרס קיידן שעדיין לא יצא. זה סיפור של לפני 15 שנים. מכתב אחד כתוב ליהודי שעשה ברבא שלו היחסית של אלתר רבא. והרבא כותב לו שמה, תביטו בצור מחצפתם איך שהסבא שלך, הרבא שלך היחסית של אלתר רבא. בצד שני, יש שם מכתב לאותו דבר. והרבא כותב שמה, שאתה צריך לשאול אותם למה הם צריכים שלא יהיה חרדי שאורתודוקסי, האם החינוך לא בסדר, האם הרמת הלימודים לא בסדר, האם יש שם אלימות, אם כל התשובות הוא שם בסדר, אז תוכיח להם שכל הסיבה שהם רוצים לעשות בית ספר עם כל הזרמים זה רק מטעמים פוליטיים. זה לא שיש איזשהו בגן בבית ספר, בית ספר מתנהל כרגיל, כמו שצריך, ברמה הגבוהה, רק מה, מי ישלוט? אז אומר על ילדים, על גב הילדים לא עושים פוליטיקה. אח שלי מאוד שמח. אז הוא קשה לאבא שלי ואומר תודה רבה למכתב, אבא שלי אומר לא שלחתי לך שום פקס מהרב. התברר שהספרן, אחד הספרנים שעמדו, סיפר לאח שלי שחמש שנים לפני זה שמצאו מכתב ליהודי שגר היום בקורוליינה, ושהסבתא, הסבא שלו קיבל מכתב מהרב, לגבי הסבא רבא שלו יחסית, ואח שלי אמר, תשלח לי את המכתב, הוא לא שלח לו את המכתב. הוא אומר, אותו לילה כשלח לישון, הוא שמע בחלומו, כך הוא אומר, שהבטחת לשלוח מכתב לגרונר, למה לא שלחת? הוא קם ולחזרה לישון, עוד פעם, הבטחת לשלוח מכתב, קמתי באמצע לילה, רצתי לספרייה, יש שם מכתב שני לגבי בית ספר שלא רלוונטי, אבל בגלל שהייתי באמצע השינה, לא חתכתי את זה, שלחתי שתי המכתבים. אמר לי אח שלו, המכתב של היהודי הזה יכול לחכות, המכתב של בית ספר, זה אני צריך. עכשיו, מה הרבא כתב? הרבא כתב דברים מנתן, הוא בא לאסיפה והסביר להם את המכתב והראה להם, ואז הם כולם שתקו. אז בכל נושא, הרבא נותן לו עזרה, הרבא נותן לו את הכלים, והרבא מסביר את כל העניין. בכל נושא ונושא, והרי בהם מפרט את זה, הוא מסביר את זה. אז דרך אגב, כמה פעולות של שלוחים, כשנסעתי לרב עכשיו בכינוס השלוחים, היו כמה שלוחים שם בישראל. היה שם יוסי הרטמן, איפה הנכד שלו כבר הלך לישון. שהוא עושה מפצועים הרבה, אז הוא דיבר עם הדיילות גם כן. אומרת לו דיילת אחת, בקייטונות חב"ד בקרוליינה. אז שאל אותו יוסי הרטמן, את מכיר את השליח הראשי שם, יוסי גרונר, אבל יוסי גרונר אומר כן. אז הוא ניגש אליי, אומר, יש דיילת שהייתה פה אצל אחיך. אז היה מאוד מסקרן אותי. הלכתי לסוף המטוס, אז היה שם דיילת אחת, שאלתי אותה, סליחה, את מכירה דיילת פה שהייתה בקורוליינה? היא אומרת, אני. אמרתי לה, את מכירה את אחי, הרב יוסי גרונר? כן, ודאי. הוצאתי תמונה שלו, כן, זה הוא. והיא אמרה לי שהיא הייתה בקייטנה, אז הוא שליח בצפון קרוליינה, והוא בעל הבית גם בדרום קרוליינה, ושם היה שליח בשם דורון אייזנמן, אבל הרב נתן לו את שתי, כשהוא היה בחור, לפני החתונה הרב אמר את חודקוב להגיד לו שהוא צריך להיות אחראי על צפון קרוליינה. צפון קרוליינה זה מדינה ענקית, ודרום קרוליינה זה מדינה ענקית, זה שתי מדינות, אבל הרב אמר שיהיה בעל הבית על שתי מדינות, יש לו 28 שלוחים. אז מפעם לפעם אני עושה לדרום קרוליינה. היא אומרת שהייתה בקייטר, יש שם קהילה ישראלים, והיא שרה, we want משיח now, והיא מכירה את כל הדברים, והיא מכירה את חב"ד. עכשיו, החב"ד גם עושים מפצועים, אז היא לא יכולה להתנגד לזה, היא חלק מזה, היא ידעה מה כל העניין. אז מיד כתבתי טקסט לאח שלי מהטלפון, כמו שעובד שם הווי-פיי, יש כאן, אז אמרתי לה, מי עד שאני יכול לכתוב לאח, שהיא אומר, הוא לא מכיר אותי בשם שלי, הוא מכיר את האמא שלי, הוא מכיר את האבא שלי. מה השמות היא נתנה לי, כתבתי, כן, הוא מכיר. מוסר דרישת שלומך, מי כל כך שמחה, שהרב של חב"ד זוכר אותה. עכשיו היא ביקשה ממני טובה. היא רוצה שאני אצטלם איתה יחד, שאני יכול לשלוח לאח, אמרתי, זה לא. אמרתי, זה יתחיל להסתובב, אנשים לא יבינו מה קורה פה. זה, היא הבינה את זה, לא. היא גדלה בחב"ד, היא הבינה שיש עניין. אבל אתה רואה שבעת שהיו צריכים עזרה למפצועים וזה, היא לא רק לא התנגדה, היא הייתה חלק מזה. עכשיו, אח שלי אומר שאני בקרוליינה לא ידעתי, וזה הפעולות, זה פעולה אחרי פעולה, איך זה פועל. זאת אומרת, זה הפעולות של הרבה. אז הרבה עוזר בכל פרט, בכל מכתב, בכל דבר. יש תשובות לשלוחים ויש כל מיני דברים. בשלוחים הראשונים שנסו, היה לי מכתבים ארוכים. יצחק גרונר מאוסטרליה, אני מספר סיפורים ממשפחתי. הוא נסע לאוסטרליה, הרבה שלח אותו בתוש יוטץ, ואמר לו לכבוש את אוסטרליה. והרבה אמר לו, זי קויבש אוסטרליה. עכשיו, אז אוסטרליה לא היה כלום, לא ביהדות, וגם גרו בלי תנאים, השירותים היה בחוץ, והיה, זה היה מאוד מאוד קשה. והוא היה ביחידס, בטוב של חוף א', חוף א', הוא אמר לרבא שלאישה שלו זה מאוד מאוד קשה שם. אז רבא אמר לו שיש הלכה ברמב״ם, שאלו שעבדו בעבודת הקטורת בעיר המקדש, הקטורת היה להם ריח מאוד מאוד טוב, ריח מאוד מאוד חזק, אז הנשים של הבעלים הללו היה אסור להם להשתמש בבושם. ורבא שאל אותו, הרי כתוב במגילה אסתר, שיש החדשים בשמן המן ושיש החדשים בפסומים, כיוון שזה חלק מהאישה. רבא אמר, אבל בעל שעובד בעבודת המקדש, אז לאישה אסורה להשתמש בזה. רבא אמר משהו מאוד חריף. אני אגיד את זה ביידיש, אני לא יודע איך לתרגם את זה בלשון קודש. זו אויס גריסן, זאת אומרת שהיא תיקרא רק כדי שהבעל יכול לעשות בעבודת השליחס. אני אמרתי לו, אני הייתי באוסטרליה בתוש הסמכס, חצי שנה לפני שנפטר. בדיוק עכשיו הזמינו אותי להתוועד מטוסקיסטו בשתי ערים, אז הייתי אצלו. אמרתי לו, לך נגיד היום לשלוחים צעירות, לשליחס שהרבא אמר שהבעל יעבוד בבית המקדש והאישה תיקרא? הוא אומר, אתה לא יודע מה שקורה ביום השליחס. יש נשים במסירות נפש, ממש, שממש נקראים. אל קפונים, היא כתבה מכתב לרבא, שהרבא כתב שהיא באונייה, זאת אומרת, הרבא אמר, באונייה מוביל, והיא שאלה לרבא, האונייה הזאת שאנחנו צריכים למי היא שייך, היא קיבלה גם כן, היו אנשים באוסטרליה שזלזלו בהם, היה להם הרבה צרות. היא קיבלה מכתב של הרבא, 3 עמודים באנגלית, לא מכתב כללי פרטי, מכתב פרטי. היום, לפני שהגעתי להתוודות, ראיתי את המכתב. הרבא כתב לה כל כך בעריכות הפרטים. האונייה הזאת שאנחנו נמצאים, זה של רבינו, מסיענו, כותב הרבא, והוא מוליך אותה. ואת זכית להיות מהצוות של האונייה. את צריכה לדעת שבעל הבית של האונייה דואג לכל מישהו שנמצא באונייה ועובד בשבילו. הרב כותב, יכול להיות בן אדם, הם היו שלוחים בבופלו לפני זה, אבל הרב כותב ככה, יכול להיות בן אדם שיהיה פקיד באיזשהו מקום, והוא מקבל את המשכורת שלו, ואין לו עבודה קשה. וברגע שיוצא מעבודה, הוא שוכח מעבודה. הוא סיים את העבודה. הוא עובד 8 שעות, הוא סיים את העבודה. למה? כיוון שיש בעל הבית שצריך לדאוג על זה. אבל יכול להיות יש מישהו שהוא בעל הבית, ו-24 שעות הוא עובד, אבל הוא בעל הבית. רב אמר, לקחתי את בעלך, במקום להיות פקיד, עשית אותו בעל הבית, עשית אותו עבודת הקודש. הרב כותב, ממש שלוש מכתבים, בסוף הרב כותב שאם אף הפקן את רוצה לעזוב את אוסטרליה, אני לא אתנגד, אבל אני רק מציע את ההצעה. והיא החליטה להיות באוסטרליה. אני זוכר בתור של חוף א', כשהוא היה, זה היה לאחרי כל, זה היה לה מאוד מאוד קשה, הייתי ילד בחיידר, ואבא שלי אמר שהדוד, הוא נסע תושניותס, בתוך חוף א', הוא נוסע חזרה לאוסטרליה. אז אנחנו הולכים ללוות אותו. אז הדוד השני היה לו רכב, אז הדוד הזה מאוסטרליה נכנס, היה רכב קצת גדול, והסבא שלי נכנס, ואני זוכר שאבא שלי היה ברכב, ואני ואח שלי היינו ברכב, ואני די לא יודע למה לא היו עוד אנשים ברכב. והגענו ל-770, כדי להגיד שלום, פתאום הרבי יוצא, רבי יצא לדלת כדי ללוות אותו, אז כל 770 יצא, ורבי אמר, זה היה בתור של חוף א', והרבי עודד את השירה, למה רבי ליווה אותו? כי משרבי ידע את כל הקושי שעובר, ורבי רצה, אני זוכר את זה כמו היום, שרבי אמר בחיוך, ורבי אחר כך, מתור של חוף א', הטוב שמם, הרב אף פעם לא ליווה אותו. היה לו יחידיס, היה דברים נפלאים ביחידיס. מתוף שימם, כבר, עד תוף שימם הרב נתן לו עוד שליחיות. חוץ מאוסטרליה, שאילם אוסטרליה יכולים לדעת מה שהוא בנה. הוא בנה, הוא אמר לי, פעם הייתי חולם שזה העבודה שלי, אבל אחרי שזה גדל כל כך, הייתי צריך להרים ידיים שזה הרב, זה לא אני. כך זה היה סגנון דיבור שלו. אבל הרב שלח אותו לאוסטרליה, הרב אמר, אל תיסע ישיר לאוסטרליה. אתה צריך לעצור פה במגלדש, במזרח הרחוק. היום יש שלוחים שם בכל מקום, אז לא יש שלוחים. אתה צריך לבדוק שם המקווה, המקווה קשר, ואם הוא לא קשר, אתה צריך לתקן את זה. לא איפה להתארח, היה לוקח מלון, ולבית הכנסת היה 2.5 שעות הליכה, והגשמים שם היה מה שנקרא באנגלית torrential rain, זאת אומרת, גשמי יערות, זה נקרא גשמים חזקים מאוד. הראה לי את הטלית שלו, זה היה כחול לגמרי. הוא אומר, אתה חושב שצבעתי את הטלית? הגשם הכל כך חזק שהצבע של הסיתוק עלה על הטלית, והיה לו קשה, לא בעיות בלב. הוא הלך ממקום למקום, תיקן מקוואות. אז הוא בא לרבי בתור שמם, אומר לרבי, שלחת אותי לאוסטרליה, אני אשליח עד הסוף אוסטרליה, מושא נפש, הכל מה שהרבי רוצה. עכשיו, באוסטרליה היה הצלחה גדולה. גם כן, בגלל שהוא היה למדן, הוא ידע הרבה ללמוד, אז כל הקהילות חיפדו אותו. החרדים, הסתם. אני זוכר שהיה מגיע לירושלים, אז כל אלה שעשו עלייה, היו בערך 300 איש שהיו באים לבקר אותו. הוא ידע ללמוד הרבה, הוא ידע ש"ס. אני זוכר שנכנס פה בישיבה, הוא ניגש לבחור מה אתה לומד, הוא התחיל להגיד לו את התוספות וכל ה... הוא היה יהודי של לימוד מאוד, וזה אחד ההצלחות שלו, למה הוא הצליח באוסטרליה. אז הוא אומר לרבי, זה אני מוכן לעשות. כל מה שאתה מבקש מהאוסטרליה אני מוכן לעשות. אבל הדרכים האלה לנסוע, זה הרוג אותי, אני לא יכול. אז רבי שאל אותו, ואם אני אסע איתך ביחד, יקל עליך? הוא שתק. אז רבי אמר, ביגש מי, זאת אומרת פיזית, אני לא נוסע איתך. אבל ברוך ניאס, איפה שאתה נוסע, אני נוסע איתך. הוא אף פעם לא שמע כאלה מילים, הוא פרץ בבכי ויצא, כמובן שהוא המשיך את, את העניין הזה. באותו שנה, כשהוא היה צריך לנסוע לאוסטרליה, אז כבר הרבה בכלל לא ליווה אף אחד, הרבה יצא ללוות אותו, לשדה תעופה, בעיתון עשו משהו גדול, חידוש, שרב הלך ללוות אותו. אבל מה שאני רוצה להגיד הוא, שהשלוחים בראשונים, שהיה להם ממש מסירות נפש, כי בשביל זה היה, אף אחד לא יצא לשליחות. באוסטרליה, גם היום זה רחוק, ואז היה יותר רחוק. אני רוצה להגיד לכם את מסירות נפש, זה כתוב בכתבה שם. הוא התחתן בטוב שנחס. בשנה הראשונה, הרב רייד שלח אותו לאוסטרליה לבד. השאיר את האישה שישה חודשים לבד. אתם יודעים, זה מה שאישה שרק מתחתנת שבעלה יצא? אחר כך הוא נשלח לבופלו, והרב שוב שלח אותו לאוסטרליה. היה לו חמישה ילדים קטנים בבית. חצי שנה הוא היה באוסטרליה, הם היו בלי אבא. ועד שהרב אמר שעכשיו הגיע לזמן שלכם לנסוע לאוסטרליה. הם לקחו מטוס ללוס אנג'לס, ומלוס אנג'לס אונייה שנוסע לאוסטרליה, לא היו מטוסים שנסעו לאוסטרליה אז, שלושה שבועות היא הייתה לבד על האונייה, אוכל שם לא יכולה לאכול, הכל היא צריכה לקחת לבד. יש שם תמונה איך שהסבא והסבתא שלי, וגם ההורים שלה מלווים אותה למטוס, והקושי היה נורא. וזה היה מסירות נפש. היום, רק מחפשים שליחים, כל אחד תביא לי שליחים, וגם חוזה, משכורת, והכל. אני לא אומר ששלוחים היום לא מוסרים את נפשם, אבל היום כולם רוצים להיות שלוחים, כולם יכולים, מוצאים מקומות, אז היה מאוד 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 קשה. וכשהוא היה באוסטרליה, הגיעו גדולי ישראל שמה, ורבא אמר לו, פעם הגיע חזקאל אברמסקי, הרבא אמר לו שתתכונן בלימוד חזק, חזק, חזק מאוד. והוא היה, הוא ידע ללמוד, והוא הציל כבוד חב"ד ככה, זאת אומרת, יעשו אליו. ורבי יהודה יעקובוביץ' סיפר לי סיפור שהוא ראה. הגיע הרב ווזנר, לא שמעתם על הרב ווזנר? הרב ווזנר היה תלמיד חכם מאוד גדול, אחד מגדולי רבני בני ברק. הגיע רב אוזנו לרבי, ודיבר עם הרבי בלימוד. כשהוא יצא, היה מלא התפלות, אבל הוא אמר לקהל, תפסתי את הרבי עם מרשו. מה זאת אומרת? כשהוא תפס את הרבי, כאילו שהרבי את המרשו לא כל כך ידע. ווזנו אומר, הדוד של יצחק גרון היה שם, מי שהכיר אותו, הוא היה גבוה. ענק, וגם היה לו אומץ מאוד גדול. הוא אומר, אתה תפסת את הרבי עם משהו? הוא התחיל לדבר עם משהו, הוא הכיר את המשהו. הוא עשה ממנו שמות והראה שהוא רבוז לו לא יודע את המשהו, והפשט שהרב אמר במשהו זה היה נכון. רבי יהודה אמר לי שהוא הציל כבוד לובביץ'. ככה הרב יוצא וחושב הוא התווכח איתו, ועד שרבוז לו יודע, שהמרשו, כשהרבא למד, מי אומר לו? אז יצחק גרונר היה אומר לי, חייבים לדעת ללמוד. אתה הולך ואתה פה מייצג את הרבא. ואם אתה לא יודע ללמוד, אתה... אז הוא סיפר לי סיפור, שבזמן הרבא רייץ, הוא נשלח לבופלו. והיה שם רב מאוד גדול, שקוראו לו רב צוקרמן. והיה רב מאוד מאוד גדול. והיו כמה בחורים שם, אחד היה שלום בגורדון, אחד היה הוא, צוקרמן היה למדן מאוד גדול, וכשהבחורים נכנסו, הוא שאל אם הם יודעים איפה כתוב, הוא זכר איזה משהו, ולא ידע איפה זה כתוב, ואם זה כתוב ככה. שלום בגורדון, השם עזר, אז למד הגמור הברוכס, ובדיוק הוא עמד אותו סוגיה, על המקום הוא אמר לו, כן, זה כתוב בגמור הברוכס, הוא לא אמר לרב צוקרמן, שלמד את זה עכשיו. הוא שלח את זה ככה, הוא כתב מכתב לרב רייץ, שהבחורים של לובביץ' הם גאונים, הבחורים של לובביץ' הם משהו אדיר, ושיבח. כשהוא הגיע לשליחס בפופלו, אז לא היה לו מסנגד שם, הרב צוקרמן קיבל אותו בכובד רב. כי משחב"ד יודעים ללמוד, וזהו. והוא עזר לו בכל השליחה ששם. הוא גם למד וגם היה דבר איתו בלימוד. אז הוא היה כל הזמן טוען לי, כשהייתי פוגש אותו, הוא היה מאוד קשור לרבי. כשרבי היה חולה, הוא נכנס לדיכאון משוגע. דיברנו בטלפון, ואמרתי לו, יצחק, הרבי זה נצחי. הוא היה כל כך מקושר לרבי, הוא היה גם שחריף. היה להם אח גדול יותר. שמכיוון שהגיעו לארצות הברית לפני שהרבי רייץ הגיע, דרך אגב, רבי יצחק גרונר למד אצל מסנגלים קודם, בגיל 14 הוא יצא לתנחת מימים. הוא התלונן לאבא שלו שבישיבה ליטאית הוא היה אומר חידושים, שיקחו את זה, הוא מגיע ל-770, חותכים אותו. אז הסבא שלי אמר, לכן אני רוצה שתלמוד בחב"ד, דווקא בשביל זה שיבטלו אותך, יבטשו אותך. אבל האח יותר גדול לא היה חב"ד, אז הוא למד אצל המזרחיסטים ונפך להיות ציוני. הוא מגיע לארצות הברית והוא אומר, אני לא מאלה שמחכה למשיח. מה, אתה חכה למשיח עד שהוא יבוא עם החמור שלו? אנחנו בונים את הארץ לפני שהמשיח יבוא. לא שלא ימין בו, המשיח יבוא שימצא אותנו. והיינו מתווכחים איתו נורא. אחר כך התחיל הגזירה של מי יהודי, והיו שתי גזירות, מיהודי וחוק השבות. ורבי דיבר על זה שנים, ורבי צעק על זה. חוק השבות, החוק אומר שכל מי שיש לו סבא או סבתא יהודי, יכול לחזור לארץ. לא שהוא יהודי, הוא יכול לקבל מענק. מי יהודי הפשט הוא? מי זה יהודי? מי שהתגייר, גם כשלא כלכה. הוא הגיע לרבי, הוא היה מתפלל ונכנס, והוא היה מבחירי המזרחיסטים, הוא היה חבר של בורג ואלה. אז הרבי התחיל לדבר איתו על מי יהודי, הוא היה אצל הרבי שעה ועשרים דקות. והוא טען לרבי שחוק השבוס זה יותר גרוע מיהודי. מיהודי לפחות הוא התגייר, הוא יהודי, ולכן הוא מקבל לארץ ישראל. אבל חוק השבוס נותנים לגוי חלק ארץ ישראל בגלל שהסבתא שלה יהודייה. הרבי לא סבל את זה. הרבי דפק על השולחן. והרבי צעק, מי יהודי? זה נגד מי של רבינו. יוכלו לשמוע בחוץ הצעקות של הרבי. כמו שהוא טען, הוא רואה ממש לא עבר גיור בכלל, הוא לא יהודי בכלל, איך כותבים על יהודי? זה הרבי לכתוב על גוי יהודי, זה הרבה יותר גרוע מלהביא גוי, זה גם גרוע להביא גוי חלק מארץ ישראל. אז הוא התווכח עם הרבי, שעה וחצי. הוא היה יושב בהתוודיות והכל, אבל שעה וחצי, ושמעו את זה בחוץ, הבחורים באו לשמוע, כי שמעו הצעקות של הרבי. חודשיים אחרי זה יצחק גרונר היה בניו יורק, הוא שמע את הסיפור. הוא הולך ברחוב עם אבא שלי, הוא התחיל לצעוק על אבא שלי. שמעתי שהכנסת, הוא קילל את הבן אדם הזה, זאת אומרת, הוא לא רוצה, אני לא רוצה להגיד אני מופה שהוא אמר עליו, רק הכנסת רשע מרושע מנובל כזה לרבי, ורבי צעק עליו, ולא לקחת אותו וזרקת אותו. אז אבא שלי, מי אתה מדבר? האח הגדול שלנו! הרבי צועק, היית צריך להיכנס, לזרוק אותו לכל הרוחות, מה זאת אומרת? הוא צריך לגרוב לה... הוא לא סבל את זה. אחר כך הוא ישב להתוועד. כשהוא היה מתוועד, כולם היו מגיעים, הוא ידע להתוועד ככה יפה, והיה לו שפה, כולם היו בנית, כל הבחורים יש להתוועדות. עכשיו, ב-770 העריכו רק את הרבי, לא היה שום משפיעים שהעריכו. אז הוא אומר לבחור, מי המשפיע שלך? הוא לא ידע מה להגיד. מי המשפיע שלך? אומר הרבי. אומר הרבי? אתה לוקח את הרבי הכי גדול של ארץ ישראל ואתה מקטין אותו למשפיע? אתה פוגע בגדלות שהוא צעק עליו והוא רצה לאכול אותו. רבי זה המשפיע שלך? רבי זה הרבי, מה אתה עושה אותו ממנו משפיע? אחר כך, קצת לחיים, אומר הרבי צריך להיות בריא. הוא קם ואמר, אני מוכן לתת כל החיים שלי שנשאר לי לרבי שאומר שאני אמות עכשיו, וכל מה שתוקצב לי מלמעלה, אני נותן לרבי, שהרבי יאריך ימים. אשתו התחילה לצרוח מצד השני, של עשרת נשים התחילה לצרוח. אבל הוא היה אומר, אני עכשיו מוכן למות. הוא לא אמר את זה סתם כליצון, הוא אמר את זה באמת, הוא רצה שיהיה באיזשהו סוג, שכל מה שנשאר בחיים, והוא היה מאוד מאוד באוסטרליה, אתה בטח, you heard of it first. אין אף אחד בסדר שלא שמע על העוצמה שלו. הוא הביא כבוד לכל החוגים וכל הזה. הרב אמר לאבא שלי שלוחים עליו מאוד מאוד גדול. הרב אמר מה שלקח לבן אדם שלושה ימים, הוא עושה ביום אחד. אבל הרב דיבר איתו על דברים של לימוד. אז הוא ישב בבית שלי ואמר לי, הרב השלימוס דקול. הרב השלימוס של כל השלימוס שיכול להיות. השליח צריך לדאוג להיות כמה. הוא צריך לדעת לנאום יפה, הוא צריך לדעת להתפלל יפה, הוא צריך לדעת ללמוד טוב, הוא צריך הכל, כיוון שמסתכלים עליו שהוא מייצג את הרב. ואם חסר לו משהו, אז מי אומרים שזה בסדר? אומרים על הרב. אתה שליח של הרב, אתה צריך להיות שלימוס דכולו, אין לך מציע של עצמך. ובאמת, הרב שלח אותו לכל מיני מקומות לפעול מאחורי הקלעים, כל מיני דברים, שזה היה מאוד קשה לו, אבל הוא התמסר לרב לגמרי. וכשקרה גימול תמוז, הוא היה שבור לגמרי, אבל הוא וחיים גוטניק הלכו לפעול עניין של משיח וכל הדברים הללו, אבל חידו אותו בגלל העניין הזה. אבל יש שלוחים היום שאומרים מפורש שהם הסמל שלו. עד שיש שליח גדול ביותר, שדיבר עכשיו בכנס השלוחים שלנו בליפסקר, הוא הגיע לקריית גת, הוא הכניס פה תלמיד, הוא אומר, תביא לי איגרס קיידיש, מסוים שכחתי איזה. הראה לי באיגרס קיידיש, אני לא יכול למצוא את זה עכשיו, או חוב חס, או חוב זין, או חוב עוף, שהוא קיבל מהרב במכתב. שאולי בליפסקה בנה במיאמי, בבל הרבר, הוא בנה ענק, הוא בנה בכנסת, בית חב"ד של 13 מיליון דולר. הייתי שם. הייתי שם, שמחסטייל אחד, הזמין אותי לפלורידה, אז בבוקר החתן שלי אמר לי, בוא לראות אותו בכנסת שלו. קודם כל, כל הקהילה שלו חי באי בנפרד. כדי להגיע צריכים לעבור גשר. הכל זה עם ים מסביב. ים. קהילה עשירה, הגויים גם יהודים, יש רחובות שאתה לא יכול להיכנס, הכל סגור. ומגיע לרחוב של הבית כנסת שלו, ארמון. איך הוא שקיבל את הכסף זה נס למעלה מדרך הטבע. נכנסתי לשם, זה מקום של מאות מקומות, והשומר אומר לי, שמחסתי לפה היו אלפי אנשים. והוא ידוע כשליח מצליח, מאוד. אז הוא הגיע פעם פה בגלל שכניס תלמיד, הוא אמר שהוא כתב לרבי על השליחה שלו. הוא הוציא את אגרס קיידיש מפה, תקרא. כתוב שהרבי אומר לו, השליחה שלך צריך להיות בדוימה לשליחה של הרבי יצחק דוד גרונר באוסטרליה. ככה הרבי כותב לו. אני אחפש את זה בימים אלה, אני אראה לכם את זה. אז זה בכסב יד, זה יש את הצילום של הכסב יד. הוא התקשר ליצחק דוד גרונר, הוא אומר שהרב אמר, ואני לא יודע משהו מיוחד בי, אני לא יודע מה שרב התכוון. אז הוא החליט, לא יכול להיות. אם הרב אמר, הוא לקח מטוס, טס לאוסטרליה, יצחק גרונר אמר, אני לא יודע מה שרב רוצה, אני פשוט כמו כולם, אבל הרב כתב שהוא ישליח כמו, והרב גרונר, כך הרב אמר. אז הוא התחיל לחכות לאחרי כל הדברים שהוא עושה, והתחיל לצאת אומרת, מה זה מה שהרב, זה מה רצה לעשות. אז הוא אמר לי, גם כשהייתי בבית שלו, אז הוא אמר לי, תדע לך, שליח זה המשלח. אז אתה צריך, אתה לא יכול להזניח שום פרט, לא ניגלה, לא חסידס, לא תפילה, לא נאומים, אסיפת כספים, אתה צריך לעשות הכל בהכי שלימות ולדעת שהרב מה שאתה תביא ממך. ובצד שני לדעת זה לא אתה. אין לך שום יכולת לעשות את זה. זה הרב נותן לך את הכוחות לעשות את זה. בלי זה אתה לא יכול להצליח. אני יודע שלוחים שאמרו לי שלקחו ממנו את ההנהגות. הוא היה איש קשוח מאוד. ומצד שני היה לב חם ביותר. הוא היה יכול לנאום בשביל 5,000 איש. אם אחד בפינה דיבר, צועק עליו, אתה מפריע לי באמצע המצד שני, היה בלבוס אחד, שליח שהיה מתחתיו, שאשתו הייתה צריכה לעבור ניתוח ראש. הוא היה בטלפון איתה, זה היה יום שישי הניתוח, כל 20 דקות הוא התקשר לשליח מה המצב, והוא רעד. לאחרי ניתוח, השליח אומר לו, שהרופאים אמרו שעבר בהצלחה. הוא התחיל לפקוט שאשתו אומרת לי, הבית רעד מהבכי שלו, מהתרגשות. סיפרתי את זה לאחד השלוחים, הרב היה שליח שלוחים מאוסטרליה, כל שנתיים. אחד מזה הרב חיטריק מצפת, הוא למד, הוא היה שליח באוסטרליה שנתיים, אז הייתי אצלו, אמרתי לו את הסיפור. הוא אומר, זה ודאי אמת, אפילו שאני לא מכיר את הסיפור, אני מכיר את הבן אדם הזה. זה ודאי אמת, כך הוא היה. הוא היה קשוח מצד אחד, הוא עמד שלו, היה שם בעיה עם צניס מאוד גדול, הוא עמד חזק קשה, היה בעיה עם... זה היה שם המקום של קרח אדיר בקשר ליידישקייט וכל מיני דברים, גם בן אנש. והוא עמד בתוקף הכי גדול, הוא לא ויתר על שום דבר, ומצד שני, הלב שלו יצא מכולם. כשהוא נפטר, אז כל גדולי הממשלה באו לדוויה שלו וכל... כולם הכירו אותו. אבל הוא אמר לי, כיוון שרב ליפסקי, שרב ליפסקי מיימי שקיבל את המכתב, אז הוא אמר לי, עלי, רק דבר אחד בראש. איך אני יכול לייצג את הרבד? זאת אומרת, עבד, עבד לא צריך להיות למדן. אם אתה אומר עבד אברהם הנכי, אתה צריך כלום. עבד זה עבד. לא מצפים שעבד יהיה כמו אדון. הוא עבד של אדון. שליח זה כמו ישראל. אתם יודעים אפשר, אפשר. הרב לומד שלוחו של אדון, דיברו על זה גם בכנס השלוחו, זה כתוב ברקודוסים, חלק למד ג' בגלל שהוא כמו ישראל, לכן יכול להיות שלוחו. אז צריך להיות הכמו ישראל. מה פשט כמו ישראל, שלוחו כמו ישראל? הרב מונח בלימוד, אתה צריך מונח בלימוד, הרב מדבר, כל זה צריך להיות, עבד לא צריך לעשות כל הדברים הללו. עבד לא צריך להיות כלום, כלום, כלום. אבל שליח, ולכן הרב כתב ששליח זה לא כל העניין הזה. ובעצם התמימים הם שלוחים לנהלס לא היו. כל בחור שלומד בפרט, הרב כבר אמר שישיבה שנמצאה באורי הסודה. ישיבה שנמצאה באורי הסודה, אז כל התמימים שלומדים שם הם כמו שלוחים. כמו שזה עיר האורי הסודה, זה לא בני ברק או ירושלים, תוקפו רבד, זה אורי הסודה, זה שלוחים. אז הרב היה היחידה שבחורים לא רצו ללכת למקומות כאלה, אז הרב אמר שכתוב בסבבוב, שדווקא בן מלך, איפה המלך שולח אותו למקומות כאלה, כי משם הם מתגלה הכישרונות שלו, הכישורים שלו, וכל ה... היה שיחה שהרב דיבר על זה. אני למד, אני מדבר על זה כיוון שהייתי בכנס השלוחים ומדברים על זה, הוא בעצמו לא הגיע לכנס השלוחים. הוא פעם הגיע לכנס השלוחס וביקשו ממנו לדבר. אז הוא רק אמר שכתוב בגמור הסייטה, שהכהנים שהיו צריכים לעבור את הירדן עם האורן, איך הם עברו, מול מה אתם עושיתם? האורן נסע את הכהנים. לא שהכהנים נסע את זה, הוא אומר, בשליחי זה אותו דבר. האורן עושה אותנו, מחזיק אותנו, אנחנו הולכים ועושים, זה האורן מצחב אותנו. אני מאוד מאוד הרחתי אותו, תאהבת אותו, כיוון שהוא עובד מאוד קשה, היה לו מסירות נפש, הוא אמר לי דברים ש... לא רק בהשליחיות בכל מיני מקומות שהוא הלך. הוא אמר לי גם באוסטרליה קושי וההתנגדות. ובכל זאת הוא נוסע שיעורים בגימורה כל יום ועשה. וכל אנשים שהייתי באוסטרליה דיברו, גם היום שאני פוגש אנשים שגרים שם, מתגעגעים אליו ואומר שאין אף אחד שיכול לתפוס את מקומו. ומה היה המוטו שלו? שלוחי שלו מכם בישי. זה צריך להיות. דרך אגב, הוא סיפר, וזה גם נתפס בעיתון של החב"ד, שהרבי שאל אותו שליחס, הרבי שאל אותו, צריכים לתת לך תואר. כל בן אדם שיוצא לתפקיד, זה רב, זה מלמד, זה זה. אז הרבי אמר, צריכים לחפש לך תואר. אז הוא שתק. אז הרבי אמר, אני חושב שהתואר הכי מתאים שיהיה בשבילך, שליח. התואר בשבילך, זה שליח. למה? כי בשביל אתה רב, אתה מוגבל לעניין של רב, אתה עסקן, אתה מוגבל. שליח, אתה רבה. ומה שהרבה עושה, שם אתה נמצא. במילא, אז אם הרבה כתב לשליח אחר, הדוגמה של השליח, אז אם מישהו יהיה לו זמן, יחפש באיגלס קדש, או חופי חופו חוזאי, אני לא זוכר. בהתחלה יש שם צילומי כתב יד, ואחד המכתבים כתוב שם את הכתב יד. הוא הראה לי את זה, אני ראיתי את זה. אבל בכל אופן, זה אנחנו צריכים להוציא מעניין של שחידש כיסלב. זהו. טוב, זה מגיע מאוחר. אז נגן ניגן, ואחר כך נגיד ברוך אחרי נה. אשרינו מתי חלקנו מנועים גיר עלינו מה יפה 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 ירושלמנו
Yafa, 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 Yaf